בסדר. בוא נתחיל קצת, ממש מילות הקדמה קצרות, בסדר? בפועל, בוא נתחיל מילות הקדמה קצרות על הסוגיה שלנו, בכלל לימוד מנחות. אני מרגיש מלא מעט חבר'ה שהאופי של הסוגיות, שבעצם הייתי אומר, זה לא סוגיה. אין פה סוגיה, יש פה רצף של ממרות, שהוא קצת מקשה. כאילו, אתה נכנס לסוגיות, ששחלה לדריה, יש פה... יש מימרה, ובעצם הקושי באיזשהו מקום הוא מה אתה עושה עם זה. אני אגיד מה אני מוצא את עצמי עושה, ואני אפילו משתה על עצמי. מצד אחד אני מוצא את עצמי מדבר הרבה יותר לומדס ממסכתות אחרות, והרבה יותר רוחניות. ואני אסביר את השורש המשותף שלהם. הרבה מהעבודה שלי, הרבה פעמים, בתוך המקורות עצמם. וכאן היות, והייתי אומר שהמקור הוא חידה. הוא בעצם לא מפתח את עצמו, המקור לא מדבר, אז אני כביכול יוצא מהמקור, שזה הלומדס, שמחפש הגדרות, הגיוניות, מושגים, שינהירו את הדברים, שיפכו אותם לברורים יותר, יחד עם העבודה הרוחנית שעושה דבר דומה, היא בעצם מנסה לפרוץ את הסגירות, הייתי אומר, של המקור, ולתת לו איזושהי משמעות. ומה שאני רוצה לשתף היום, זה... הייתי אומר, לא רק בניסיון להביא מסקנות, כי בעבודה הרוחנית, אני מראש אומר, ואני חשוד בדבר מאוד, שמראש המסקנות הן יותר אסוציאטיביות, הן אולי יותר משמעותיות, אבל הן הרבה יותר פתוחות, פחות מוצקות מבחינת הוודאות שלהן. זה עומד כמעט בפרופורציות הפוכות, אולי למקום שלהן בחיים שלנו.
של המשגה שלנו.
כן, אבל בכלל אני רוצה בעיקר גם לשתף בדרך העבודה, ולראות איזה כיוון גם כל אחד ילך, ולנסות על רקע זה לרדת לעומק ההבנה שלנו של תפילין. כשאני רוצה לפתוח בשאלה קצרה, והיא מה הנושא הסוגיה הזאת, מה המבנה שלה. כי אני אתאר לך, אני התחלתי בתפיסה אחת, ולאחר התבוננות הסבל בסוגיה, אני הייתי למסקנה שזה כנראה משהו אחר. זה כבר היה שלב ראשון שעזר לי לתת כיוון איך לקרוא את הסוגיה. אני אתחיל מהשאל, מה נושא הסוגיה? איזה כותרת אני צריך לכתוב בדף המקורות? לקרוא המורכה, מה נושא הסוגיה? גם ככה אני התחלתי. הלכה. משה, כן, הלכה למשה מסיני בתפילין, רצף של הלכות, יש פה בסוגיה שש הלכות למשה מסיני.
הנוגעות לצורת התפילין.
מצוין. ואז התחלתי לחשוב, איך את תסביר?
עדיף להגדיר כאילו נושא לפי מה הם עוסקים מאשר.
נהדר, נהדר, מצוין. כלומר, כל עוד שהגדרתי את זה כהלכה למשה מסיני, ודאי שגם עצומת הלב שלי, העניין שלי, הלך לכיוון מסוים, שרפאל אמר אותו פה בשם טוביה חולב, כן? tradition, כן? כדור דיבר אנגלית, כן? כלומר, tradition, לא אומר לחפש את הדגש של המסורת ולדבר על הדבר הזה, בסדר? נדגיש את זה. ומצד שני, זה לחלוטין לא מצליח להסביר את מבנה הסוגיה. כי כשאתה עובר על מבנה הסוגיה, אני יכול להגיד, כשאני אומר מבנים, איך לחפש מבנה? או לשם מה לחפש מבנה? אז החשיבות המבנה הוא כדי להבין את לכידות הדיון. כלומר, כשאני רואה מבנה, אז אני יודע איפה הדיון מתחיל, איפה הוא נגמר, איך מזרימים אותו. לפעמים המבנה הוא נראה טכני, ולפעמים המבנה הוא מאוד מהותי. אתם שמעתם מי שהיה פה לפני שבועיים, את הרב שמעון קליין, שהוא שייך כולו לבית מדרש, שטוען שהמבנה הוא מהותי. זה כל הבשורה, הייתי אומר, של בית מדרש ראווה, הוא משתייך אליו, אומנם הוא הביא פה שיעור על פסוקים, אבל הרב צוריאל וינר, זה כל הדבר שהוא דוחף אליו, שלקח, זה בית מדרש בירושלים, שמיועד לבוגרים של ישיבות, ששם כבר ברור שהישיבה לא טוטלית, אלא מחוברת לחיים, כלומר, בשביל שולחים הביתה, זה כל כן. ויש שם עבודה מאוד מעניינת שנעשית, ואני יכול להגיד שמצד אחד יש קרבה רוחנית ורעיונית גדולה מאוד לדברים שבית המדרש שלנו. זה לא מקרה שהרב רואים מחובר, מקושר נפשית לאנשים שהם אוהב אותם. מצד שני, חלק מהדברים שהם עושים הם הפוכים לחלוטין מתפיסות עולם בסיסיות שהם מוציאות בוטניאל.
הרב צורל הוא גם מראה
ראש? הרצול אמריקאי שהיה רם בשילו הרבה שנים. והוא זה... פיתח את זה מסלול עצמי, הוא לא גושניק בכלל. אבל אני אסביר במה הדברים הפוכים. בעצם מה שעושים במדרש הרבה, לוקחים את פחות או יותר את הגישה הספרותית של הרב וולפיש, שכידוע יש לה שני חלקים. ממש ברוח שפתחתי את הדברים, חלק הראשון מאוד מוצק, והחלק השני יותר חופשי ואסוציאטיבי. זה החלק הרעיוני, הרוחני, מצד אחד, לנסות להראות, וזה, תדעו, זה שינוי חשיבה, מול הגישה הפילולוגית, המדעית, שהייתה מקובלת, שמסתכלת במשניות, ומה היא עושה להם, מפרקת אותם. בעצם זה כמו לראות, הייתי אומר, מטוס מלגו, ולחפש, לפרק אותו חזקה, חלקים, להחזיר את החלקים לקופסה. כי הרב אלפי בעצם אמר, יש בה משנה לכידות פנימית, שזה, הייתי אומר, שהוא ספרות. מישהו, העורך, חיבר את החלקים ביחד צורה אמנותית, והוא פיתח את הכלים הספרותיים, והצביע קיומם. דברים די מוצקים, אתה רואה פתיחה, חתימה, אתה רואה מילים מנחות, אתה רואה את הדברים האלה. מה שנותן לך, הייתי אומר, ביטחון, שיש פה ידיים מכוונות. השלב השני שהרב וולפיש מאוד מנסה לעשות הוא לטעון שההגות של המשנה מצויה בתוך העריכה הספרותית הזאת. כלומר שיש פה גם אמירה רעיונית, שלפעמים זה מוצק, לפעמים פחות, אבל אני אומר, מי שרוצה רק דברים מוצקים, אז הוא ילחוך עשב כמו שור. כן? אנחנו חייבים לרצות להמריא, ויחד עם זה לדעת שמי שממריא גם אולי יכול ליפול, כן? כאילו, שאין לו כביש ברור. נכון. אבל ודאי שהשאיפה להמריא, אני חושב שהיא חייבת להיות בנו, יחד עם הזהירות של ללמוד איך לטוס. מה שבעצם עושים במדרש העבר הוא, שבאים ואומרים, גם לעריכה של הבבלי יש משמעות. מעורכי הבבלי מספרים סיפור דרך העריכה. וכשהם שרשרו סוגיות, כשהם בנו אותם באופן מסוים, הם רוצים שתקרא את זה דווקא בסדר הזה, כי יש איזה סאבטקסט, איזה אמירה, הגד חשוב, שמפתחים דרך הסוגיות. אני אומר, זה מאוד קרוב לעתניאל, הוא מאוד רחוק. כי התכונה העתניאלית ללמוד נושאים, היא כולה אומרת, אני מתרחק מהסדר והמבנה.
שלמדנו סוגיה לחצאים מאוד עליו. סליחה? שלמדנו לחצאים, כמי שמחצאים מאוד עליו.
אני יכול לספר לך שאני כבר שנתיים מתווכח בשימות רמים עם הרמים על הבריחה מיחידה טקסטואלית. אמנם לא בהכרח, כי אני לגמרי נמצא במגרש של הרב צוריאל, אלא יותר כי אני מרגיש שזה נורא מבלבל תלמידים. כלומר, כשלומדים רק נושאים, אומרים, עכשיו אנחנו נשייט בתוך עולם הנושאים, התלות שלכם בהכוונה שלי היא מוחלטת, כי אתם לא יודעים איפה ללכת. ואני גם יכול להגיד שלרם ממוצע, זה לא תמיד פשוט לבנות את הנושא בעצמו. כשיש יחידה טקסטואלית, אני חושב שזה נותן עוגן מאוד ברור לכולם. כלומר, אם אני מקבל בימיים האחרונים המון שאלות, מה עושים? מה עושים? זאת כל הזמן שואלים אותי. בנט, כי גם אני הייתי מאוד מבולבל בסוגיה הזאת, מה עושים? ואני כל הזמן מוסיף עוד ועוד דברים. ואני אשתף אתכם בכל התהליכים, אבל מה עושים? אז התשובה שלי הייתה, ונכון, תפלא מדי, זה מה שעושים. אבל אם שואלים רק נושאים, אז מה עושים? עד שאלה טובה, כן? אני גם מוצא את עצמי בתנועה כל הזמן, כל הזמן בתנועה, שאני מוצא את הדברים האלה בתוך סוגיות גם, פעם יותר, פעם פחות. כלומר, אין לי ספק שקידושין, הסוגיות פיתחו נושא. כל נושא הקניין, הקידושין, מה זה כסף, הסוגיות מדברות על זה. כלומר, דרך דיונים על בקדש ומילווה, דרך דיונים, מתי אמרת להחזיר, דרך דיונים על הרי וזה, הם בעצם מדברים על נושא יותר גדול שהוא נמצא שם ברקע, וניסינו לדובב את הסוגיות שם. זה קרוב לכיוון הזה, כן? ואני אומר, עדיין, כאילו, הנטייה העתניאלית המובהקת שלומדים נושאים וזה, היא קצת נגד זה. אז זה לא סותר, כלומר, יש קרבה וריחוק. זה קורה הרבה. בכל מקרה, אני אומר, החשיבות של המבנה היא כן בעלת משמעות, במקרה הזה, כשעוברים להסתכלות במבנה, המנטייה הראשונה שלי הייתה להגיד, בוא נגיד, יש לי סדר הדורות. זה כבר לא אבל. כי הסוגיה מתחילה ברב, מצוין, נכון? בדור ראשון. אחרי זה, מי הסוגיה מתגלגלת? לאביי. כן, הם שני הגדולים של הסוגיות האלה כאן. ומאביי הסוגיה הולכת לרבי יצחק. ואחרי זה הביאה פתאום טענה. ומה שהכי בלבל אותי היה, שיש הלכה למשה מסיני אחד שמובד בלמדי עמוד ב' שלכאורה נפרם הרצף של הלכות למשה מסיני. וכן אני הגעתי למסקנה הפשוטה חד משמעית, שנכון שאנחנו, יש פה ברקע הלכה למשה מסיני, ואני רוצה שנדון בה, נשאל מה פשרה, מה משמעותה, מה זה אומר לנו כך הרבה הלכות למשה מסיני, ויחד עם זה, ברור לי שזה לא מה שהכווין את הסוגיה כאן לבד. ברור לי שמה שבנה את הסוגיה, זה התבוננות בשאלה אחרת.
לא הבנתי, מה לא הכווין את הסוגיה?
רק לתת את לבנות אותה לפי הבאת הלכה למשה מסיני. הדבר המרכזי שאני לא מבין הוא הלכה בעמוד ב', שאחרי כל סוגיית גרדומים ותפילין שמתבלות וכולי, פתאום מביאים את רב עוד פעם על קשר של תפילין. לא יכול להיות שהסוגיה הזאת, הנושא שלה, מבחינת מי שהרג אותה, בנה אותה, שהוא חשב על איך נביא הלכות למשה מסיני. וכן כמעט ברור לי שמה שיעקב אמר זה נכון. שחייבים לחפש פה נושא אחר, וזה גם ייתן לנו עכשיו יכולת להכווין אחר את הדיון. לא נבוא לצרף את שניהם יחד. מה מייחד הלכה למשה מסיני האחרון מכל הקודמים? מה הוא מדבר? קשר של תפילים. על מה מדברות הלכה למשה מסיני הקודמות? על הקציצה ו... וגם על הרצועות, נכון. עכשיו, כשאני מתבונן ביחידה שהכי הפריע לי, שהיא יחידה שחותכת, מפרידה בין הלכה למשה מסיני בעמוד ב' לבין עמוד א', זו את סוגיית התפילין שבלו, שיש לה שני חלקים. קודם דנים בבתים שבלו, ואחרי זה דנים ברצועות שבלו. אבל אני חושב שנכון יותר להגדיר, שמבנה הסוגיה כאן הוא סוגיה שעוסקת בבתים ורצועות, ואחרי זה סוגיה שעוסקת בקשר של תפילין. אפשר לראות בעליל. אפשר לראות בעליל, איך אחרי הלכה למשה מסיני של קשר, אז יש תפילין שבראש, שהראה לו הקדוש ברוך הוא למשה קשר של תפילין, כן, שהקשר יהיה למעלה, למטה, אפשר להרגיש חזק. זה בעזרת השם אני רוצה ללמוד ביום ראשון, בסדר? סוגיה של קשר של תפילין. קשר של תפילין, נראה לי ענה, כן? אבל למדי עמוד א', אני חושב שהסוגיה היא בתים ורצועות. זה נושא הסוגיה הזאת. ולכן הסוגיה בנויה שמביאה רצף להלכות של בתים, רצועות, ואחרי זה יש לה דיון במה קורה לבתים ורצועות שהם בלים. עכשיו מי שהולך לרמב״ם בפרק ג' הוא יראה שהרמב״ם ודאי חיבר את ההלכה למשה מסיני כולם ביחד. כי הרמב״ם כשהוא בנה את הנושא, הוא אמר, אני עכשיו אתן לך הלכה למשה מסיני. אז הוא מביא בהלכה א' את כל הרשימה. מצד שני, הרמב״ם מתגרדומים וזה, הביא ממש בסוף הפרק. כי תוכנית זה ודאי שייך לסוף. בוא נגיד מה זה תפילין, אחרי זה מה נגיד. מה קורה כשהם בלים, וצריך לזכור פה שני דברים. א', כל חפץ בלה, וב', אצלם במיוחד, היות והבתים שלהם היו עשיות מאור של בהמה דקה. שזה בלה מאוד מאוד בקלות. וזה גם לא מקרי שבציצית גם יש סוגיה של גרדומים. אתמול הדגמתי את זה יפה למי שבא לדבר איתי על זה, המחשב שלי קצת מקוסח ואני עדיין משתמש בו, כן? אם בחנות, אם אני חדש כזה, הייתי מעיף אותו לו. הייתי אומר לה, מה פתאום, אני לא קונה את זה, כן? כלומר, לחפצים יש בלי. אבל מבחינה מהותית, כאילו, מה שאני מציע שהקריאה שלנו היום תהיה סוגיה שעוסקת בבתים או רצועות, הייתי אומר, הייתי רוצה לפענח את הסוד של הבתים והרצועות. מה זה הדבר הזה?
כנראה כשהארי לוקח כל הלכה של סיני, כל מבנה ומסביר אותה. בתורה מאוד מאוד...
אז הייתי מאוד שמח.
מאוד פנימית ומאוד מורכב.
הייתי שמח, לא... אם תחשוב שאנחנו מסוגלים לקלוט את הדברים.
אם אני מסוגל לקלוט
את... אם אתה מסוגל לקלוט את הדברים, כי אני לא מבין את התורות של הארי. אם אתה מסוגל, אם אתה מסוגל, אני אקבע יום אחד שתלמד את זה איתנו.
זה דברים כאילו לא תופס את זה כרשימה טכנית, כי ודאי אני מצליח את זה לא קל לכל דבר.
זה כמעט ברור לי שזה ככה גם בגמרא.
כלומר...
נדבר ששניהם הם
עולמון. כן. אתה תוכל...
הוא עובד על ה...
אוקיי, יום אחד נעשה...
נו, חסידות...
אולי שבוע, לא יודע כמה זמן, כן?
חסידות וקבלה כל כך...
צויה, אני מאוד מאוד אשמח, כן. רגע, אני מציע לקרוא את הסוגיה כאן, כי מצד אחד שהעיניים יהיו נשואות להלכה למשה מסיני, ומעבר השני, שהעיניים יהיו נשואות לנושא בעצם שהעורך הסוגיה, אני חושב, ראה לנגד עיניו, וזה בתים ורצועות, ואני אתחיל אולי בתנועה של התבוננות הראשונית שלי, ואיפה ניסיתי להגיע. הבתים ורצועות, על פניו, הבתים והרצועות, התפקוד שלהם הוא פונקציונלי לחלוטין. כלומר, מה עיקר התפילין לכאורה בפשטות? הפרשיות. שכתוב בתורה, ראה לאות על ידך. יש להניח שהכוונה, התכנים של יציאה ביצרים,
מה זה לא... כל השאר אמצעים.
ואז בעצם השאלה, אז מה זה הבתים...
איך שישר מצווה זה האורות, זה...
ואז בעצם השאלה היא, מה זה הבתים והרצועות? האם, אני מציף, האם במבט ראשון, זה סך הכל נועד, מה לעשות? נרתיק, שישמור על הפרשיות ושתוכל לשים אותם עליך. או, ואני חושב שהסוגיה כאן היא מושכת לכיוון ההוא, שהם לכשעצמם יש להם משמעות. הם לכשעצמם חלק מהותני מהתפילין. והשאלה אם אנחנו נוכל באמת לדובב ולהבין מה הם. כן, בבקשה.
עשינו להבין את ההבדל הזה בדבר בשושי קדושה ושושי מצווה. כן, שציצית נגיד, המצווה היא עושים ציצית, אז ציצית עצמה היא מצווה. כן, אבל תפילין, מצווה עושים את הפרשיות, עושים את זה, כשתקשור את זה. כן, זה שמשה קדושה, לא בדיוק שאנחנו מבין איך זה מתקשר למילים, כן, קדושה ומצווה, אבל זה שמשה קדושה זה יותר אלה ש, שבאים להכשיר את התפילין שתוכל לשים אותם, זה שמשה מצווה, זה שמשה מצווה עצמם.
שני, אתה רואה שרוב ההלכות הם עושה מסיני, הם לא. הם לגבי... לגבי ההכשר מצווה. כן. הם לא לגבי הפרשיות. היית אומר, אם עיקר זה פרשיות, אז אני אעשה לך מסיני את ה... תביכול את הדבר שהוא הכי מוחלט, הכי אלוקי, הכי... הכי טהור, בין הגיעה אישית, עשית דווקא פרשיות, אבל מה אנחנו רואים? שמה ההלכה מסיני עוסקת? בעיקר בכל ה... בכל המסרים, בכל המערך התומך, בכל המעטפת.
ודווקא
בגלל
זה,
את הפרשיות
יש לך כבר.
נכון, השאלה...
אני אגיד אחרת, הפרשיות, אתה שואב את דינם בעיקר מאיפה. בואו עכשיו נזכיר את זה.
מהפסוקים עצמם.
הוא שואב אותם מהספר התורה, ודאי בתפילין לפי הרמב״ם. כן, אבל... זה השבוע, כן.
אבל הרבה לא ודאי...
שבאת את התפילין הם חפצה עצמאים, הם איפה אתה שהוא יונק את תורתו, איך אתה יודע, מה הוא וכו'.
אני אומר, אז אי אפשר להתעלם מהעובדה שאנחנו לפני סיני עוסקות לא בפרשיות, אלא עוסקות בכל ה... גם אם זה לא מעטפת, גם אם זה מהות, וכנראה שזה מהות, איך שהספות הגמרא והרמב״ם מכוונים את זה, כל חז"ל מכוונים לשם, אי אפשר להתעלם מהעובדה, יש פה רשימה, דווקא של הדברים שהם לא טריוויאליים, הכי לא טריוויאליים מפת הפסוקים, ודווקא זה הלכה לפני סיני, ולא הפרשיות, שהייתי אומר שהם האור, לא, הם לא הכלים, הם רק ה...
בסדר גמור, מקבל מאוד, אני רק ברשותך העיר שהרמב״ם מביא בהלכות תפילין 10 הלכות למשה מסיני, 2 הם בפרשיות, והן לא מופיעות בסוגיה אצלנו, ואני רק אגיד אותם עכשיו, בהמשך תראו עד כמה זה מתחבר באופן מדהים להלכה משה מסיני של הבתים. השתיים מהם שהיו נכתובות בדיו, אני אסביר בהמשך מה החשיבות הדבר הזה, לעומת חומרי כתיבה אחרים, והשני זה קלף. כותב הרמב״ם, אלו השניים שנכתיבתן, שכותבים אותם בדיו, שנכתובות על הקלף. נחזור לזה בהמשך. פה יש 8. אז אני מציע לקרוא את הסוגיה כמבררת מה זה בית, מה זה רצועה, ובעצם מה זה תפילים. ובעצם עשינו פה מעבר, אם נראית לבני הסוגיה, סוגיה הראשונה עסקנו בלמדה לדמות בעצם באיזה נושא בפרשיות. מה עם הפרשיות, מה סדר הפרשיות, לא להחליף אותם. ועכשיו אנחנו עוברים לבתים, עוברים לרצועות, לקשר, ואתם מה יהיה הנושא הבא בלמדה לדמות בית, שזה כבר עזרת השם בשבוע הבא גם. הברכות, כלומר ההנחה. כלומר, אם אפשר לראות כאילו, זה נראה לנו איזה בליל של ממרות, אני חושב שהעורך החטיבה הזאת, שאני קורא לה מסכת תפילין, למרות שבאמת זה לא ש"ס רגיל, זה לא גמרא רגילה, אין לי ספק, אבל יש פה היגיון פנימי מובנה בעריכה. הוא עובר מהפרשיות, לבתים, לרצועות, לקשר, להנחה. אחרי זה הוא יעבור לזמן ההנחה. ובואו נתחיל באמת מההלכה למשה מסיני, ופה הרב יעקב עורר אותי, להתחיל מול את סוגייתנו, יחד עם הגמרא שכולם מכירים אותה, על רבי עקיבא בית מדרשו של משה רבינו, בחפצי תעמוד בית, סיפור מאוד מוכר, מאוד ידוע, ולא נצא ידי חובת שעת סיפור בסיפור הזה. קלתי עוד סיפור לרופול, בסדר?
שיקלט.
זה על השם, נקליט אותו גם, בסדר? וזה בשעה שלה משה ולמרום, מצאו להקדוש ברוך הוא, שיושב וקושב תרים לאותיות, מר לפניו, ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך? מה זו השאלה מי מעכב על ידך?
מה אתה עושה את זה? בשביל מה?
בשביל מה? הרי לכאורה כתב של תורה, מה הוא נועד להיות? מה הוא נועד להיות כתב של תורה?
פונקציונלי.
פונקציונלית להבנה. כן? לכאורה, כשאני שואל את עצמי על ההקפדה של ההלכה על צורת האות, בפשטות, הייתי אומר, אם אנשים צריכים לקרוא כתב היד שלך, מה אכפת לך? תלכת לכם דוגמה של דבר שהסעיר את העולם היהודי, אני לא יודע אם אתם מודעים, עד כמה זה התנגשות של תפיסות עולם, עד כמה זה משהו מדהים, לנושא הצדי. איך כותבים צדי? האם כותבים עורף מול עורף או פנים מול עורף? עורף מול פנים, סליחה. כלומר, השאלה היא כזאת, האם הצדי, רק להצער על הלוח.
זה יהוד
כלפי... הרב ישי פה זה משהו, כן? ותראו, האם את הצדי עושים ככה? זה נקרא פנים מול עורף, זה העורף שלו. האם את הצדי כאים ככה? זה פנים מול פנים. זה מחלוקת בין הרמה והארי, זו שאלה שפעם שמעתי בשם רב חיים, שזה לא פוסל ספר תורה, כי כולם יודעים שזה צדי וזה צדי. אבל מספרים שהחזון איש הגיע לארצה ב-36, הוא סירב לקרוא בספר תורה שכתוב כארי, וכששואלים אותך, אתה קונה תפילה, ארי בית יוסף, על זה מדברים, איזה צדי. וזה מלא סודות בלי סוף, כן, הפנים מול העורף, איך אתה, שאני לא מבין אותם, אבל...
האם יש איזה
פשט בכלל? בתורת הסוד יש לזה המון משמעויות. אבל אני אומר, בצחת צורת האות, זה צעדי, זה צעדי, כן, כאילו. אם התורה, הייתי אומר, אם התורה יש בצד רק ניגלה, המילים של התורה, בסך הכל מה? לספר לי סיפור באמצעות מילים, משפטים, אז באמת השאלה של מוישה רבינו היא שאלה מדהימה. מה צריך את הכתרים האלה, התגין האלה? מה בעצם הסוד שהקדוש ברוך הוא מלמד אותו? זה סוד שאפשר להגיד אותו בצורה אחת בגמרא, והארי יגיד אותו בצורה אחרת, בסדר? כלומר, איזה סוד זה? אמר לו, אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד ידרוש על כל קוץ וקוץ טילין טילין של הלכות. בעצם מה הוא אומר לו? הוא אומר לו פה שני דברים מאוד חשובים. קודם כל הוא אומר לו שהתורה מכילה יותר ממה שגלוי לעין. זה רעיון שהרמב"ן על התורה יגיד אותו בצורה שונה, אבל זה אותו רעיון. הרמב"ן על התורה אומר שהתורה המקורית שניתנה בסיני לא היה בהפסק של מילים. וכל התורה כולה היא רצף של שמות של הקדוש ברוך הוא.
אבל זה שם אחד ארוך.
כן, זה שם אחד ארוך. זה הכל שמות. כשאני אתרגם את זה קצת, אני עזרתי פה בספרו של אלברטל על דרך האמת. אלברטל מסביר שהכוונה של התורה היא רצף של שמות, זה התגלות אלוקית מתמדת. כלומר, הקדוש ברוך הוא, בתורה בעצם הוא מתגלה, מה זה השם? זה הקדוש ברוך הוא שבא, זו התגלות. זה לא תוכן רק, זו התגלות אלוקית, שאחרי זה מתפרטת לאופנים מעשיים, אבל בסופו של דבר התורה היא התגלות גדולה. וכאן הוא אומר לו, דע לך שהאותיות הגלולות של התורה, מה שאתה אומר, הוא מכיל בתוכו הרבה יותר ממה שנדמה לך על פניו. רבי עקיבא יכול למצוא שם דברים שהם... שלא ראית אותם, שמה הסוד שנמצא כאן, הסוד הגדול שנמצא כאן זה תורה שבעל פה. ובעצם מה שהגמרא הזאת אומרת הוא, שהתורה שבעל פה ניתנה בתוך התורה שבכתב, הוא גלום בתוכו, תורה שבכתב הוא הגרעין שממנו אפשר להוציא, יכול להיות, זה מה שפשטות הגמרא, ואני כמעט כל מי שבא אליי, הלך מיד בכיוון הזה, מחר השם מסיני, שהיסטורי, לא היסטורי, מוישה ידע, לא ידע, כן? אבל הוא גלום בתוך התורה שניתנה כבר למשה רבינו, הוא חלק ממנו, הוא נמצא בתוכו, אבל יש בו כוח להוציא ממנו עוד ועוד הלכות, שאולי דורות מסוימים, זה עדיין היה נסתר מן העין, אבל זה נמצא, כלומר גם התורה שבעל פה הוא חלק אלו כממל, גם הוא ניתן בסיני, הוא נמצא. הוא נמצא, הטילי טילין האלו הם יכולים להכיל עוד תכנים, עוד הלכות, למרות שברובד הגלוי של המילים אתה לא רואה את זה. זה בעצם מה שהגמרא אומרת, היא גם אומרת שתורה שבכתב הוא כולל בתוכו תורה שבעל פה או לשון אחרת שניהם ניתנו מסיני, ולכן יש לה היגד נוסף מאוד חשוב. אוי ואבוי למי שישנה משהו באותיות של התורה. אתה חושב מה זה חשוב אם הצדיק ככה ככה, מה זה חשוב אם הקוד ככה או לא, אתה לא מבין שהתורה היא תוכנה אלוקית שאתה לא עומד על כל עומקה, אתה לא מבין שאתה לא יכול רק... בכלי אנוש, לכתוב את המילים וזה מספיק. אתה לא מבין שיש שם עוד משהו, ולכן יש פה בעצם הגד נוסף, הוא הגד, אני חושב, מאוד חשוב בסוגיה כאן. התורה נכתבה מראש באופן שחובה עלינו לשמור עליה מכל משמר שתראה באותה צורה. זה בעצם מה שהסוגיה אומרת. משה רבינו מקבל תורה שכתובה באופן מסוים, הוא מעתיק אותה בדייקנות, צריך לשמור על הדייקנות הזאת, למה? כי... היא מכילה בתוכה דברים שגם אם אתה לא מבין למה חשוב לשמור, תשמור על זה. כמעט הייתי אומר מה שהרב רואים ככה, מביא תמיד בשם הרב אביגדור, לבנצל. שלמה חשוב להקפיד על הפרטים הקטנים, הוא אומר, זה כמו שאתה מתקשר למישהו בטלפון ותיטה באיזה פרט קטן, תשכח איזה ספרון מספר, לא תגיע אליו. כלומר, אתה אולי לא מבין את כל הפרטים, אתה לא מבין את כל האותיות, אתה לא מבין למה יותר חסר, אתה לא מבין למה תג, אבל הקדוש ברוך הוא לא שם את זה סתם. ולכן, מעבר לכל השאלה של מה זה לך בשם מסיני מבחינת משה רבנו, יודע, לא יודע, כן? זאת שאלה חשובה, שאלה מאוד מהותית. אני מציע לקרוא גם בגמרא הזאת את חשיבות השימור של הצורה של התורה, איך שהיא מגיעה מסיני, ולא רק בשביל שיבוא רבי עקיבא לעולם ויגלה את הסוד, ואז יבוא הארי הקדוש ויגלה עוד סודות, סודות מסוג אחר מאותם אותיות.
כמה שתמיד עתיד לחדש. נאמר למשה, שאנחנו מדברים פה עכשיו על חידושים של הפרויקט רשות, ומשה בין הפרויקט רשות. אז הוא לא יכול לחדש את הדברים האלה. אבל הבנה שהכל היה שם בהיריון, בשלבים בהתפתחות בסדר.
נכון, נכון. ולכן בעצם הסוגיה הזאת כאילו מעלה הנס, דבר שדיברנו עליו הרבה, סביב תפילת שרשי ורבנו תם. הפחד, לא שאני לא יוצא ידי חובת כל השיטות, אלא הפחד שהתפילין שלי לא נראות כמו התפילין, כמו שהן אמורות להיראות. כלומר, הרצון לשמר את הצורה. עד כמה שאולי זה, ראיתי חסדה, שאתה לא אוהב את מה שאני אומר ביום שני, אבל אני חושב שרעיון דומה מאוד נמצא גם פה. כלומר, אתה חייב לשמור על הצורה, כי אלו התפילין הנכונות. התורה צריכה להיות כתובה גם עם כל התאגיד שאתה לא מבין אותם. ככה צריך לכתוב אותם. ככה התורה צריכה להיכתב, ומשה רבינו, פה צריך לנסות לקרוא יחד את ההמשך, מה קורה? משה רבינו מבקש לראות אותו, כן? אמר לפניו, ראש שלם, הראו לי, מבקש להגיד, הראו לי, באיזה מבסתם הוא היה סקרן, אתם חושבים? שיש בזה משהו יותר עמוק, משהו נוסף.
אמר
לו, חזור לאחוריך, הלך וישב בסוף 8 שורות. אתם יודעים שבישיבות של התנאים והמוראים ישבו לפי היררכיה. יד הרב, ישב יותר מפותח בלימוד. וכאילו תמיד היה איזה סוג של ציונים, של מדרג. משה רבינו מסכן יושב בסוף 8 שורות. שורות אלה כמובן רומזות לסנהדרין, למרות שזה 8 ולא...
יש שבע,
ולא שבע או עשר, לא יודע. בסדר, בבור זה, בור שיש משמעות גם למספר של השורות, זה לא סתם.
שמונה ומעל הטבע,
מעל הטבע. ולא היה יודע, מה הם אומרים? תשש כוחו, כיוון שהגיע לדבר אחד, אמרו לו תלמידיו, רבי מיני לך, אמר להם, הלכה למשה מסיני, נתיישבה דעתו. כן, אני נוטה לקרוא את הגמרא הזאת, חוץ מהשאלה החשובה. של האם התורה שבעל פה את כוח התחדשות, האם היא יכולה להכיל רבדים חדשים, נושא שהתחלנו לדבר עליו במפגשים של ימי רביעי, בהפסקת צהריים. כן? אני גם קורא כאן שבעצם מה שנאמר הוא, שרבי עקיבא יכול לחשוף סודות של התורה, רבי עקיבא יכול לדרוש כתרי אותיות, וביסודו של דבר, ביסודו של דבר, זה תמול כבר בכתרים שמשה קיבל. ובעצם אותו הגד שפרסתי קודם נמצא בתוך הסיפור הזה. כלומר, היסוד של הכל הוא מסיני, וסיני ניתנה תורה בצורה מסוימת. בעצם הסיפור הזה למה הוא מובא כאן בגמרא? זה המבוא לחשיבות להקפיד על התגים. כלומר, מה שבעצם הסיפור הזה בא ואומר, הקפדה מוחלטת על הפרטים, כפי שהוא בא מסיני, כי הוא מכיל בתוכו דברים, גם בבת ראשונה אתה לא רואה אותם. עכשיו, אני נוטה לחשוב שגם ריבוי ההלכה למשה מסיני אצלנו, צריך לקרוא אותו, לצרף את הסוגיות יחד. כלומר, ההיגד שנאמר כאן הוא שהתפילין זה ספר תורה קטן. התפילין הם קשורות בתורה. התפילין יש בה היגד, יש בה סוד, יש בה מסר. נכון שיש ודאי מסר גלוי, ודאי שזה קיים. מסר הגלוי הוא ציית ניצריים, התורה, הדברים האלה, ודאי. ודאי באים ואומרים לך שהתפילין מקורן מסיני. מה הייתי אומר? התורה הגדולה והתורה הקטנה, כן, שניהם. באות מסיני, שניהם מהמסורת, שניהם עם צורה מסוימת, ואנחנו משמרים את הצורה הזאת. זה נראה לי קודם כל ההגד הראשון של היחוס הזה, הריבוי הזה של הלכות למשה מסיני. ומכאן אני חוזר עוד פעם לרש"י ולתם, ההיסטריה שהתפילין שלי יראו אחרת, כי אם זה נראה אחרת, זה כביכול מחמיץ את העיקר. למרות שאנחנו לא מבינים, מה זה משנה, הוא נראה ככה, הוא נראה ככה. גם אם אתה לא מבין, התפילין צריכות לבוא לך משה מסיני, הרב דיה שיתף אותי פעם באיזה נסיעה, באיזה רעיון, שסיפרתי אותו למחרת לרב ראם, והרב ראם אמר, הנה, זה לא נראה, אחרי זה הוא ציטט את זה בעצמו בשיעור כללי. עם הקושיה שהוא הקשה לי, אז אני למדתי שאולי בכל זאת הרב ראם זה קצת יושב על ליבו, רב דיה הפנה את תשומת הלב לגמרא בלימודי עמוד ב', שם הגמרא אומרת, וסירותי את כפי וראיתי את אחוריי, אמר רב חנה בר ביזל, אמר רבי שמעון חסידא, מלמד שראה לו הקדוש ברוך הוא למשה קשר של תפילין. אבל יש כאן תיאור שמשה רבינו ראה את הקדוש ברוך הוא, מניח תפילין, ומכאן ההלכה למשה מסיני. כמו בסיני כבר היו תפילין של הקדוש ברוך הוא לפי התפיסה הזאת. כן, הקושיה של הרב ראם הייתה שהוא ראה את אחורה ולא ראה.
לפנים.
זו קושיה טובה, נכון?
אני חושב שזה ארבע,
אבל... לא, קושיה טובה. אבל בכל אופן, יש פה דגש ענק, ענק על סיני.
נגד הרימה.
זה דווקא רצועות שחורות. זה דווקא רצועות שחורות מהחם של סיני, זה לא...
כי הוא ראה את הקשר. מדהים.
אני רואה קשר אחד ולא שניים.
אבל אז כאילו, אם ניקח את הרעיון הזה שהתחלתי אותו דרך הגמרא בחפתת, כאילו מה בעצם הרב דיה אומר? משה רבינו ראה את התפילות של הקדוש ברוך הוא. אולי זה כמו הכתרים של האותיות, אולי אתה לא מבין, אבל אתה רוצה שהתפילין שלך יראו כמו התפילין שלו, זה מה שאתה יודע, כן? ולכן, כך, וכך היה, כך תעשה, כך היה, כך תעשה, כך היה, כך תעשה.
לא מקשים על הרבי, מה שהוא עושה, עם הגרל הכי משהי, אנחנו הולכים עם רשי, הגרל עשה לו...
אבל אז אני אומר, עכשיו מגיע השלב שהתחלתי יותר לנסות להמריא, כן? ותמצאים לשאול את עצמי מעבר לנתון שיכול להיות או היסטורי או תודעתי. שבא ואומר לי, התפילין שלך הם כמו התפילין של סבא שלך. זה קודם כל הגיע מאוד חזק כאן. זה כל הדורות אותם תפילין. זה עד סיני, כן? דרך כלל הלכה משה מסיני הולך על דברים שהם נתפסים כמסורת בלי מקור ברור בתורה של כתב. זה קודם כל הגיע אחד. אבל דבר שיש פה עוד הגיד. שאולי ייקח אותנו גם עמוק לתוך העולם של התוכן של ההלכות, לכל עולם הרצועות והבתים בעיקר פה. וזה שהתחלתי להרהר שאם התפילין, יש בתוכם פרשיות של תורה שבכתב, שאתה לוקח בית, והבית הזה מכיל צורתו, הוא מכיל בתוכו 6-8, כן, הלכות למשה מסיני, מה זה בעצם אומר? שהבית הוא נציג, מייצג את התורה שבעל פה. או כמעט הייתי אומר, אם סיפרתי לכם...
שבעל פה?
כן, שבעל פה. מה זה לחמש שם סיני? חמש שם סיני זה תורה שבעל פה. אני עכשיו הולך לרמב״ם בהקדמה לפירוש המשנה, שכבר סיפרתי אתמול במפגש של אחרי צהריים, למי שהיה, שזה חטף קטישה, ממש, הפצצה גרעינית מהחוות יאיר. זה כמעט חבס יואל, כן? זה כמעט בלתי אפשרי לקיים את זה, אבל לפחות מבחינת ההגדרה היסודית של הרמב״ם, הרמב״ם מטיב להגדיר שם, שהלכה למשה מסיני נאמר על דברים שאין להם מקור ברור בתורה שבכתב. או הייתי אומר, זה בא כביטוי להלכות שמקובלות, שהם בקצה גבול יכולת הדרשנים. כלומר, אם כמה זה שהדרשן יש לו טילי טילים של הלכות שיכול לתלות על קוצו של יוד, ורבי עקיבא הוא דרשן אלוף, עם כל זה, יש דברים, אומר הרמב״ם, שגדול הדרשנים הוא לא יכול. והרמב״ם בעיקר, מה שהוא בא, מה שהטריד אותו בעיקר היה, רק זה נאמר בסיני, לא נאמרו עוד דברים בסיני. אז הרמב״ם אומר, לא, ודאי שהשאר נאמר בסיני. אבל ברגע שניתן גם לדרוש, מעדיפים להסתמך על המדרש. כן, הדוגמה שהרמב״ם מביא, אפשר לתרוג. הרמב״ם אומר, יש מדרשים שלמים, סוגיה... בסוכה, דף למדי, איך יודעים שפרי עץ הדר זה אתרוג וחולה, כן. אז אומר הרמב״ם, לרמב״ם משוכנע, שוודאי שהאתרוג הוא מסיני, והיה ברור שדווקא הוא, אבל חכמים העדיפו להראות שהתורה שבעל פה, איפה היא תמונה בתורה שבכתב, איך היא יוצאת ממנה, איך מחברים אותה. הלכה למשה מסיני אומר, משתמשים בו, אפילו הדרשנים כבר לא יכולים, לכן זה על קומץ להלכות בגמרא, 30 וכמה הלכות. הרמב״ם עצמו, אני אומר מאוד לך, יש לזה ממש תפילין שבלו.
הלכה למשה מסיני?
כן, תראו מה זה, תפילי הקלון. זה גרדומין בריבוע.
זה כמעט 69 הלכות, לא?
הרמב״ם מונה 30 וכמה שם.
אני אומר מחמת יאיר, שם בקצת דיבר, אתה נותן...
אני האמת לא זוכר.
אתה יודע, 69 או 70 מונה שם.
הוא מביא יותר מהרמב״ם.
והוא שם את כל תפילין כהלכה לפני אחת.
אז הרמב״ם עופר את זה לאחת.
אוקיי,
בסדר. כן. החמת יאיר עושה אותם לאחת. קודם כל, מבחינת הרמב״ם, זו הייתה קטגוריה היסטורית, שזה באמת נאמר בסיני וניסור. לגבי זה, אני יכול להגיד לכם, היו דיונים עצומים, אם אתם רוצים להיכנס לזה קצת יותר, אני בשמחה אעשה את זה. היו דיונים עצומים גם במאה ה-19, גם במאה ה-20, אנשים פרסמו את זה, כל מיני דברים. שם בחנו את זה, אני אצביח את הלשון של שמואל ספרי, שכתב את זה מאמר, מי שרוצה לקרוא במחקרי תלמוד א', וכמה שם בסיני, היסטוריה או תיאולוגיה. שהתיאולוגיה, מבחינת הקו שהוא רצה להציג אותו, משמעו שזה כלול במסורת, שאתה נותן לו מעמד תוקף כנאמר מסיני, לא טענה שבפועל הוא נאמר בסיני, ואולי הרבה מכם שמו לב, גם אחד מכם בא לדבר איתי על זה, שכל הלכות בשם מסיני פעמים הם המוראיות. וזה בהחלט, זה נושא לדון בו, אבל בין אם כך ובין אם אחרת, ברור כשאתה אומר הדבר שהולכה למשה מסיני, אתה אומר משוואה מאוד פשוטה, תורה שבעל פה. ואז זה אומר, הכיוון שהתחלתי ככה לחשוב עליו הוא, וזה גם עזר לי פה הנציב שהזכרתי לכם, שהנציב אמר, תפילין של ראש זה תורה שבכתב, ויש על תורה שבעל פה. בעצם אם תפילין זה לקחת את התורה ולשים אותו עליך, אם יש, מה אמר הנציב? יש שתי תורות, שני תפילין. זה הקו החשיבה של הנציב? אפשר לקחת קו דומה ולהגיד, יש שתי תורות, אז התפילין מורכבות ממבנה שמכיל את שניהם, ולמה חשוב שזה יהיה בתוך בית אחד, ולא כמו שהנציב אמר שני בתים, מסיבה פשוטה. כי התורה שבעל פה והתורה שנכתב הם כוחות אחת בשנייה. נחזור לגמרא בחפתת. מה אומרת הגמרא בחפתת? דורשים את הטאגים. כלומר, התורה שבעל פה תמונה בתוך התורה שבכתב. יש דרוש של בית הלוי, דרוש י"ח, בית הלוי חלק ב', שלא הספקתי עכשיו לפני השיעור עוד לחזור ולעיין בו. זה דרוש שגם הרב סולובייצ'יק לקח אותו באחד מהמאמרים שלו ופיתח אותו בימי זיכרון. עכשיו בית הלוי טוען שההבדל בין לוחות ראשונות ושניות הוא גם ביחס בין תורה שבעל פה לתורה שבכתב. הטענה היסודית שלו שם היא שהלוחות ראשונות, תורה שבעל פה, היה כלול בתוך הלוחות. ברווחים שבין המילים, שם היה תורה שבעל פה. וכשהלוחות נשברו והאותיות ברחו באוויר, אז באה לעולם ההפרדה בין תורה שבעל פה לבין תורה שבכתב. והמשמעות של לוחות שניות שבן אדם, משה חוצב אותם, הוא שמעכשיו בני אדם הם חלק מהתהליך של התורה, של מסירת התורה. ויום כיפור, שהוא יום של מתן לוחות שניות, הוא היום שבעצם בו ניתנה לראשונה תורה שבעל פה כישות נפרדת. ואז הוא הולך לפתח רעיון שהרב ראם גם ציטט חלקים ממנו בשיעור הכללי שבוע שעבר. אז מהו הקלף? מיהו הגביל שעליו כתובה התורה שבעל פה? אומר בית הלוי, זה תלמידי החכמים. האדם שלומד תורה, ולאדם, לתלמיד חכם, יש דין של ספר תורה. כשבברום שפירה הגיע לארצות הברית, שהיה רב ראשי, והוא ביקר את הרב סולובייצ'יק, הוא נשק אותו, שזה לא מנהג של אשכנזים בדיוק, ושאלו אותו למה, אז הוא אמר, הוא ספר תורה. צריך לנשק אותו. הפרומה אתה מנשק...
כן,
בהכנסת
אותה ספר תורה,
אז
אתה אומר...
נשק את הרב ראם? הוא עובר כל אחד. הנה. בכל מקרה, התורה שבעל פה היא... התורה שבעל פה היא תורה שחשוב לשים אותה יחד עם התורה שבכתב. ופה, אני אגיד יותר מזה, התורה שבכתב, הפרשיות, הן... מצויות כגרעין, שמה חופה אותם? בית, שכל הבית הזה כולו צועק, הלכה למשה מסיני, שהוא צועק תורה שבעל פה. וזה אני חושב רעיון שאפשר לנסות לעבוד איתו, אני רוצה להסביר גם את דרך העבודה, ואת הכלים היותר מוצקים, ואחרי זה, כמו שכבר הזהרתי מראש, אני עובר לעולם רעיוני, אני יודע, והוא תמיד פחות, הוא פחות מוצק, וזה הפרטים של ההלכות. כן, הדגש, כן, בבקשה.
אז הוא סוב על הרעיון.
הרעיון אומר שכשהסוגיה באה ומדגישה שהבית של התפילין בנוי לפי הלכה משה מסיני בכל פרט קטן שבו, בעצם אומר שאתה מניח בית של תפילין, אתה בעצם לוקח את התורה שבעל פה ומגלם אותה באמצעות הבית הזה. כלומר, הבית הזה לא נועד רק להיות הגנה על התפילין הרתיק, אלא הוא בעצמו בא גם כן לסמל את התורה, לא את התורה שלכתב, את התורה שבעל פה.
והגנה על תורה שבעל פה.
גם יכול להיות. ובואו קצת תיכנס לפרטים, כי פה כבר שיתפתי הרבה חברותות, אבל בואו נבנה את זה ביחד פה בצורה מסודרת בפרטים. כן, הסוגיה מתחילה בטיטורה. ומה עברת?
מה עברת?
איך אתה אמרת?
מה עברת?
מה עברת? אישים אישים רגילים להגיד מה עברת, אבל מה עברת גם טוב.
אני
מסברה. כן. שמה מדבר הטיטורה, על מה זה מדבר? זה מדבר על לסגור את זה מלמטה. שהטיטורה כך מתפרשת, יש פה מחלוקת עם אור אחד או לא, כמעט הייתי אומר שדומה שצריך לחפש משמעות במחלוקת אם זה אור אחד או לא, רוצה שננסה ביחד. אם אני דורש שהטיטורה תהיה מאור אחד, מה זה מלמד על מקום הטיטורה בעולם של תפילין? שהוא חלק אינטגרלי ממנו. זה מה שהוא מלמד. זאת אומרת, אם אני מסתפק שהטיטורה תהיה גם אור אחר, רש"י תוספות, אז אני יכול בעצם לומר לעצמי, זה לא חלק אינטגרלי מהתפילין. אולי, האם נכון לשאול, עכשיו אני אדבר בריס, בסדר? האם נכון לשאול, האם הטיטורה דינו חלק אינטגרלי מהתפילין, כבר מהו? תפילין צריכות להיות חתומות וסגורות, בעצם טבען. ואם אני אומר שהסגירה של הבית מלמטה, הוא דין נפרד, כמעט הייתי אומר, בסיסית הבית של תפילין יכול להיות פתוח, פרשיות יכולות להיכנס ולצאת. בואו נדבר על השאלה הזאת, איך מגיעים לפרשה. אלא מה, יש עוד דין שצריך לסגור אותם, אולי מדין שמירה, ואז הוא הופך אותו לדין פחות מהותי.
מה זה
כאילו
האמצעי לתפילין? מה זה
נלווה?
זה לא חלק אינטגרלי?
אולי. זה מה שאני מציע. אולי האור אחד שתי אורות בא לייצג אולי שאלה יותר מהותית. עכשיו, יש מחלוקת, אולי ראיתם, בין רש"י ותוספות כאן, לבין כנראה הרמב״ם, האם זה שני דברים או דבר אחד? כשעיינתם במשנה תורה, יכולתם לראות שהרמב״ם לא מביא טיטור או מעברת כשני דברים, אלא ככל הנראה כדבר אחד. כנראה שהמקור שלו זה...
אבל לא הבנתי את המחלוקת. איך אתה עמיד את המחלוקת?
אני קורא לך רמב״ם. בסדר, רמב״ם ביחוד תפילין פרק ג', הרמב״ם אומר, כשעושה להם מעברת מאור החיפוי, שתיכנס ברצועה, שתהיה עוברת והולכת בתוך תובר שלה. דין נפרד שנקרא טיטורה לא מובא בשום מקום ברמב״ם. פשוט לא מובא. הרב רבינוביץ' ב... הלכה א', פרק ג' הלכה א'. כשאתה הולך לפרק ג' הלכה, הלכה ג' בסופה, סליחה, הוא מניחים מן האור שלמטה מקום שתיכנס ברצועה כמו תובר, והוא נקרא מעברת. מה עוד פעם אתה לא רואה ברמב״ם? אין שום תיאור של טיטורה. פשוט לא קיים התיאור הזה ברמב״ם. ואני לפחות נוטה לחשוב שהערוך שהתוספות מביאים, שהוא מביא שטיטורה ומעברת זה אותו דבר, זה שניהם אותו דבר, ושניהם, פה אני מנסים להיבט הלשוני. פה אני אשתף בטכניקה שעשיתי קצת עם החברותה שלי, ואני לא יודע מה, באופן מוחלט מה כדאי לעשות עם המידע הזה. אנחנו רגילים למילה טיטור ומעברת מהתפילים. ולמרנו לעצמנו רגע, אולי זו מילה פשוט מהשפה הרמית. מאיפה המילה באה? ואז נכנסנו בפרויקט השו"ת. השיעור הזה הרבה יעבוד עם פרויקט השו"ת. כי פרויקט השו"ת פורץ לסגירות לסוגיה. נכון, לקח אותנו לסוגיות שמהן מתברר, ככה עבד בעל הערוך, ששניהם זה מילה דומה. שניהם גשר. טיטורה זה גשר, ומעברת זה גשר. מה? הנה חינם, זו שיטה דומה מאוד. גם אספר לכם, הלכתי למילון, למילון המשובח הלכתי, למילון של סוקולוף, ויצא לי אותו דבר. שטיטורה או מעברת, שניהם זה גשר בעוד מקומות. או בלשון אחרת, המבנה של התפילין, מה הוא מכיל בתוכו? דימוי של גשר. ואז התחלנו לשאול את עצמנו, ואני יכול להגיד לכם איך מלכה התחיל להמריא לשמיים, כן? מה זה אומר שתפילין הוא גשר? ואז התחלנו לשאול את עצמנו, מה גשר מסמל? כשאני אומר לך גשר, על מה אתה חושב? שאני יכול להגיד לכם שאני כילד, אנחנו גרנו בוושינגטון הייטס במנהטן, מחלון החדר ילדות שלי, היו רואים את ג'ורג' וושינגטון ברידג', שמישהו פעם ראה אותו, גשר מאוד מרשים. כן, אצלי גשר מאוד חקוק בתודה. מה אומר לכם גשר? מה אתה אומר?
אני אומר שבשפה פרוטושמית ג' וקוף מתחלפות, וזה כבר פותר את כל ה...
יפה, זה גם מה שאנחנו ניסינו. הגשר מקשר בין שני עברים שנראים כתאום פרוסה ביניהם, שאי אפשר להגיע לכל השני. אז התחלנו לחשוב, רגע, אז אולי התפילין, הוא קשרתם לאות על ידך, הצורה הזאת יש לה משמעות שהיא מקשרת בינינו לבין ריבונו של עולם, בין התורה. התאכזבתי קצת כשהסתכלנו בגאונים, ואומרים סך הכל יש להם דימוי אחר של גשר. פה באמת נכנסים לעולם של הדימויים. בעולם של הדימויים כל אחד יוכל ללכת לדבר אחר. היום בפילוסופיה של הלשון מדברים על זה לא רק בדימויים, במשלים, מדברים על זה גם על מילים. בעיקר התורות של ויטקינשטיין, הם מאוד הדגישו את הדבר הזה. שבעצם המילה אף פעם אין לה משמעות אובייקטיבית. תמיד מילה קשורה במשמעות התרבותית שלה, בעצם מה שזה אומר לך. באותה מילה יכולה להיות בעצם מילים שונות לאנשים שונים. כן, יש לאחד שאימא זה דבר מאוד רך ומלטף, לאחד אימא זה מישהו שהרביצה לו. זו אותה מילה, אבל היא לא אותה מילה. כן, וכאן למשל אנחנו ראינו בגאונים שמובאים במילון של סוקולוב. בסדר? שלמה הגשר? כי הגשר, התכונה שלו שהגאונים ראו, זה לא לקשר בין דבר לדבר, יש דבר מעל דבר, כמו מיטת קומותיים אצלם. כלומר, הגשר עובר מעל מים. ולכן הוא אומר, יש כאן רווח, זה דבר מעל דבר, נקרא טיטורה. בסדר, אני גם עברתה. זה דימוי אחר לגמרי, כן? אז באמת אי אפשר להכריע. אני יכול להגיד שמבחינה רוחנית יש לי כמיהה. אני אומר, אני מעדיף לבחור. לחשוב שאולי הרעיון הזה שיש פה גשר, שיש פה כוח מקשר בתפילין, שווה לקבל אותו, בסדר?
יש סיפור כזה, מלחמת יום כיפור, מלחמת סטן יעקב, שבאו לאסוף את הגופות, בליווי של הערבים של זה, הם נתנו לאסוף את הגופות. אז הם הלכו וראו שלחלק היה כאילו גופות שחורות, אז הרבי שואל אותו, תגיד לי מה זה הדבר הזה? אז הוא עכשיו נחזור, אז הוא אמר, זה סוג של משאירי קשר. וקופסאות ירש, שזה הדבר, עכשיו אני מבין, כי הוא אמר, זה קשר בין... בינינו לבין אלוהים, זה סוג של מכשירי קשור, ועכשיו אני מבין למה הם מלחמו כמו הרעיות וכאלה.
אני יכול להגיד לך שכשאני הייתי בסדיר, אני או בילויים, או לא זוכר מתי, כשהדתיים היו צריכים להתפלל בשלב בתרגיל, אז היו אומרים בקשר, הם מקימים קשר עם קודקוד עליון. ככה היו אומרים, בדימוי של חילונים, כן?
מרמים אנטנה.
עד היום זה...
מרמים אנטנה לקודקוד עליון. ככה היו, ככה קודש ברוך הוא נקרא בקשר.
אלה ממם צלם שכל מה צלם את ולמן,
מתחילים. זה הלכה למייסה רק, בואו גם לא נדלג על זה. הטיטורה והמעברתה, בשביל זה בהמשך עם הריבוע, אז כדי לשמור שהטיטורה תהיה מרובעת, יש לי שאלה, מה צריך להיות מרובע? הטיטורה או הבית, או שניהם? אז לכן עושים את המפרץ הזה בתפילין, כדי שהטיטורה תהיה נפרדת מהמעברתה, בהנחה שהם נפרדים. בסדר? יש פה עוד דבר שאני לא יודע מה המשמעות שלו, אבל ברור שהדין שמעברתה, הוא אומר שהרצועה היא זזה בתוך הבית. נכון? ככה זה מתואר יפה מאוד פה ברש"י. וכמובן גם פה, אני חושב שהשאלה צריכה להיות, זה שמה נותן לי התנועה שזה זז? בוא נשאל אחרת, מה הייתה האלטרנטיבה? שאני אדביק את זה, שזה קבוע, נכון? מה בעצם עושה עם ככה ההלכה של מעברת?
שהקשירה...
הייתי אומר, היא מפרידה בין הבית לבין... נכון, זה מפריד בין הבית לבין הרצועות. בעצם זה בא ואומר, כמה אתה מתחבר בית ברצועות, תדע שבכל זאת הם שונים. גם חשבנו, ואני יודע, אני כבר לא יודע, זה גרה לי ממש דרוש, שבאיזשהו מקום זה אומר שהתפילין יכולות להיות מותאמות לאנשים שונים. אני מוחק את זה, אני לא אומר את זה, בסדר?
לא, מותר.
פרקטי. בוודאי, זה מאוד נוח שאפשר...
כי כל מקום גם זה...
אבל יעקב הרי הבעיה יש לו דרוש של שני תפילין בראש, והוא אומר, מה זה שני תפילין בראש? יש מקום לכמה תפיסות בחיים, זה לא רק לתפיסה אחת, יש מקום ל...
מקסים.
מה זה אומר? הוא לא הולך רק למקום של מקום גיאוגרפי.
מקסים. ואז אנחנו ממשיכים ואומרים לאבאיה, שין של תפילין אחד למשה מסיני, שימו לב בעצם מה אבאיה עושה כאן. אבאיה מכניס כתב על גבי הבית. או בלשון אחרת, אם פתחנו שיש פרשיות שכותבים עליהן, ויש בית שהוא מגן עליהן, ואז התחלתי לזרום עם הרעיון, אולי הבית הוא תורה שבעל פה. שימו לב שפה יש אמירה מאוד מרכזית, והפיתוח המרכזי של עד כמה ההשלכות האלה דרמטיות, זה ראינו בחלקו כבר ברש"י בלמד ד' ובלמד ה' עמוד ב', על ההבדל בין ראש ליד, אבל בעיקר זה הגמרא בשבת כ"ח, שבלי נדר ביום ראשון, נלמד אותה יותר לעומק. שם הגמרא אומרת שהבית צריך שיהיה מאור בהמה תורה, לא צריך שזה הלכה בשם מסיני, זה בא ישר מי, למען תהיה תורת השם. בפיך, מאותו מקור שלמדו אורות של הפרשיות, למדו גם אור של הבתים. מאותו מקור. כן, איך למדו מאותו מקור? כי בזה יש כתב, בזה יש כתב. ובלשון אחרת, המשמעות היא שגם לפחות הבית של ראש, הוא גם חפצה של כתב. ובלשון אחרת, הוא מספר סיפור, הוא מדבר תוכן. כן, איזה תוכן הוא מספר? וכאן אנחנו כבר פגשנו את זה ברש"י ולמד ד', הוא לא מדבר את התורה, הוא מדבר את שמו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, הבית הוא בתוכו חוקקים רמז או התחלת אות של שמו של הקדוש ברוך הוא. הייתי אומר, אני לא יודע אם זה חוזר לרמב"ן על התורה שם, אבל הפרשיות בפנים הם תורה, והבית הוא שם השם. זה מה שהבית מכניס כאן. יש לנו כאן את השימוש הרבה, עם שני צדדים, בגמרא לא ברור, הם מצד אחד ושני צדדים, ושיש משני צדדים, שאחד עם שלוש, אחד עם ארבע. סליחה? אז כאן מקובל ההסבר של בית יוסף, שהוא מביא, ששניהם בעצם שינים של שלוש, רק שאחד מהם, השינים זה אלה שבולטים, והשני זה השקעים, בין ארבע יש שלושה שקעים, ולכן בעצם יש פה שלוש, ולמה להגיע לשקעים? כי הכתב של הלוחות היה חרוט, אז הוא היה כתב פנימי. כתב של התורה הוא דיו על גבי כלב, אז הכתב של התורה הוא חיצוני. לכן שין אחד היא כנגד התורה, שין שנייה היא כנגד הלוחות. מה המשמעות הרעיון הזה שאני צריך להביא גם תורה וגם לוחות? אז אני מניח שרובכם ראיתם את התורות שמובאות בשם הרב סולובייצ'יק בספר שיעורים שלו על תפילין. הוא רוצה לקשר את זה לכל העולם הרעיוני שלו, שיש שני, תפילין זה לא ארבע, תפילין זה שתיים ושתיים. והלוחות אצלו מייצגות יותר את ההתגלות של הקדוש ברוך הוא, את שמו של הקדוש ברוך הוא, ואילו התורה מסמלת יותר את המצוות, את התכנים. והוא גם רוצה לקשור את זה שם, אז זה קצת רחוק, לשמות ודברים, ששמות מדבר יותר על ההתגלות של הקדוש ברוך הוא, ואילו דברים מדבר יותר על, על הדברים האלה, על המצוות. ולכן הוא אומר, אבל זה בעיה שהתורה הזאת נתקעת בשימוש הרבה, לכן הוא רוצה להגיד שהשין של הלוחות הוא כנגד פרשויות של שמות, והשין של הגימל, של השלוש, של התורה הוא כנגד דברים. זאת אומרת, זה לא מסתדר, כי בשימוש הרבה אמר ראינו שמה הסדר ממין המניח. בשימוש הרבה זה ודאי לא עובד. זה תורה מעניינת, הרב ראים יש לו הרבה הסתייגות מהתורה הזאת. בשיעור כללי האחרון הוא הסתייג מאוד, הוא אמר, הוא מעדיף להגיד שיש שין של ארבע, ולא שיש שין של שלוש. אני כאן רוצה להגיד לכם, שלגבי כל נושא הלוחות, פה ההסבר הזה שמופיע כאן, הוא ודאי יוצר אסוציאציה מאוד מאוד חזקה, ואני רוצה לפתח את זה יותר בשבוע הבא, שאם אתה סוגר בלמדי עמוד ב', הוא יוצר אסוציאציה, ופה אני פותח חזית חדשה שתלווה אותנו פה, אם כבר לוחות, אז מי יוצר אסוציאציה בית? לארון. זו אסוציאציה מאוד ברורה. כלומר, אם הלוחות מונחות בארון, אז יש לי פה פרשיות תפילין שמונחות בתוך קופסה. הקופסה בעצם דומה לארון. זה דימוי שצריך לעבוד עליו קצת יותר, להבין יותר מה תפקיד הארון, מה תפקיד ארון הברית, ומילא מה המשמעות שתפילין אולי דומות לכלי הזה, שהתפילין סוג של ארון. עכשיו, אני כבר אולי אגיד משהו, עכשיו אני אפתח את זה יותר בשבוע הבא, שגם בארון יש שני כלים. ארון מורכב מארון ומכפורת. והארון מכיל בתוכו את הלוחות, והכפורת יש עליה את הקרובים, ששם השורה השכינה. ואני אומר, אם לעבוד עם הדימוי שהשין רומז ללוחות, ומילא תפילין הן קשורות לארון, אז אני הייתי מעצים את הדימוי שלארון יש שני תפקידים בעצם. בדיוק כמו שיש למעמד הר סיני שני תפקידים. צד אחד הארון הוא מכיל את התורה, צד שני הארון עליו השכינה שורה. והייתי אומר שזה מעבר מאוד אולי ישיר וברור לתפילין של ראש ויד. תפילין של יד הם ספר תורה קטן, אני חוזר לתורות של סוף שבוע שעבר. ספר תורה קטן, על אורת על ידך, ותפילין של ראש, שם השם נקרא עליך. זה דומה יותר לקרובים.
שני בדים, כמו שני רצועות.
שני בדים, שני רצועות, זה דומה הרבה יותר לקרובים. ואז אולי, בעצם הארון התפרק פה לשניים. חלק אחד הלך ליד, חלק אחד הלך לראש. בניגוד לארון, שהשכינה היא נסתרת, כי אסור להיכנס לקודש הקודשים, כאן גרו כל עמי הארץ, השם השם נקרא עליך. זה דימוי מסוים ששווה לבדוק אותו, לחשוב עליו. בהמשך, אני ברשותכם אדלק פה קצת רגע על ה... אתם יודעים מה, שיהיה שלם. עכשיו שהגיע חריץ למקום התפר, יש במחלוקת גדולה בין הראשונים, ראיתם? הם הכוונה החריץ בין הבתים, הם הכוונה השין. ובהמשך לקלף, ופה אני רוצה ברשותכם לעבור לשחורות. מה, רבי יצחק לצורות שחורות הלכה למשה מסיני, וזה הגמרא מביאה מטיבה. תפילין אין קושרים אותם אלא במינן, בין ירוקות, בין שחורות, בין לבנות, בין לבנות. אדומות לא יעשה מפני גנאי ודבר אחר. אמר רבי יהודה, מעשה בתלמידו של רבי עקיבא, שהיה קושר תפילה בלשונות של תכלת. ולא אמר לו דבר, שר אותו צדיק, ראה תלמידו ולא מחבו, אמר לו, הן, לא ראה אותו, ואם ראה אותו לא היה מניחו. מעשה באוקנוס, בנו של רבי עזר בן אוקנוס, שהיה קושר תפילה בלשונות של ארגמן ולא אמר לו דבר. שר אותו צדיק, ראה בנו ולא מחבו, אמר לו, הן.
זה לא ניגוד?
מה?
יש לך משהו לסיני, זה כאילו דירקטיבה ברורה, ואתה מביא לי לרחחות מסיפורים של שפוכסידים.
פה אני רוצה לחזור לטענה.
או שזה רק מחזק את הטענה שלך.
בדיוק. קודם כל זה מחזק את הטענה היסודית שלי, שהצורה, הצורה, הצורה הוא הדבר החשוב. ואני מעוניין יותר לנסות לפענח את מה שהחבר'ה האלה עשו, ופה אני חושב נמצא הסוד של הסוגיה. מה זה היהודי הזה שמשתמש בפתיל תכלת, והיהודי שמשתמש בשונות של ארגמן? יש להניח שזה לא מקרי, יש להניח שיש פה איזו תפיסה, איזה רעיון. וכאן אני יכול להגיד שהפתיל תכלת, ופה העבודה עוד פעם עם המחשב, עם אסוציאציות, היא מאוד מאוד יסודית ומאוד מאוד חשובה. כי העבודה עם המחשב, או עם האסוציאציות החופיות שלכם, היה מוביל אתכם לפתיל תכלת מאוד מאוד ברור. למה האסוציאציה כאן? אני חושב שלציץ. שהרי בציץ נאמר, ואני מקריא, ציץ נאמר שם בתורה, ועשית ציץ זהב טהור ושמת אותו על פתיל תכלת. והקישור לציץ גם נעשה כאן באופן מאוד ברור, בתוספות דיבור מתחיל שין של תפילין. עכשיו תוספות אומרים, דנים בגודל של תפילין לפי השימוש הרבה. שהוא צריך עוד שתי אצבעות על שתי אצבעות. מה הם אומרים? ראש המוצא אצלי, פירשתי טעם דומי עד הציץ. אני הולך לתוספות בעירובים, בצד יהיה עמוד ב', מה אני קורא שם? שתוספות אומרים, בואו נראה את זה ביחד. ואומר ריד, מצא במדרש לשיעורן כבית אצבעות, ושמח לשמח לדבר, דציץ רוחבו בית אצבעות. כי דאמר בפרק כמה דסוכה, ואמרים בפרק כמה דערכין, שערו היה נראה בין ציץ למצנפת, ששם מניח תפילין, ודומה, דציץ היה במקום הרוי לניח תפילין וכו'. כן, והקישור בין ציץ ותפילין נמצא בהמשך בסוגיות שלנו, נלמד את זה בעזרת השם, על החובה למשמש בתפילין, ושלמדו את זה כדו חומר מציץ. שלפני שנעמוד על השורש לדבר, בואו גם נראה את הלשונות של ארגמן. גם פה אתמול ישבתי עם אוהד, אמרתי לו, אוהד, מה זה לשונות של ארגמן?
זה לא כך, לשון של ארגמן זה כבר ביטוי סוג לקוח מיומה, אבל פה לא לשונות של ארגמן.
מה כתוב פה? התלמיד הרוקנוס, לשונות של ארגמן. נכנסתי לפרויקט השוט, ועשיתי לראות כאילו באסוציאציות של העולם של חז"ל, מה עושה, לי זה לא עשה כלום, אני אומר בכנות. ולשונות של ארגמן, מה מצאנו? שבמדרש מופיע שבאשמת לשון של ארגמן שנתן יעקב ליוסף כינו בו אחיו, לשון של ארגמן זה אחד מהפירושים בכתונת הפסים. כבר הלשון של ארגמן מסמל בגד של מלכות.
משניות יומה.
לשון של זוהרית.
לשון של זוהרית בראש הסיר המשתלח.
אבל בסוף מה יש שם אם זה לבן של ארגמן, ואם זה אדום אז זה דין, ואם זה לבן אז סבבה.
מצוין, כן. וגם פה יש להניח שיש משמעו. ופה אני חושב שלב העניין הוא מאוד פשוט. ופה אני חושב שאפשר לנסות להציע איזה פענוח הסוד של הבתים. מה בעצם הציץ, האלטרנטיבה שהוא מעלה? הציץ הוא, הרי מה זה תותפת? למדנו בשעתו. תכשיט. הציץ הוא באמת תכשיט. הציץ עשוי מזהב. אני מיד עורר אצלי אסוציאציה. המשנה במגילה שציפן זהב. זה דומה לציץ, זה לא סתם שהיהודי שם רוצה לצפות זהב. הוא אומר, תכשיט, ציץ. הם תפילים, שיהיה ציץ. מה זה תפילים? מהאור השחור הזה, כן? וודאי שהפתיל תכלת הוא תכשיט. הלשונות של הרגמה זה בגד מלכות, זה תכשיט. בעצם הלב של הסוגיה כאן, סליחה?
מורידים את התכלת, לא
אפשר. מצוין. בעצם מה הלב של הסוגיה כאן? שמצד אחד אנחנו מבינים שיש קשר דמיון בין ציץ לבין תפילין, ומהצד השני מה בעצם הסוגיה כאן באה לעשות?
זה לא.
להגיד שזה לא ציץ. ובלשון אחרת, היא דומה לציץ במהות שלו, ברעיון שלו, אבל הסוגיה כאן, כאילו ההלכה למשה מסיני בא להילחם, או בא להגיד לך לא ללכת לדבר שלא היה הכי פשוט להגיד אותו. כלומר, אתה, היו אומרים לך תוטפת, תכשיט, היית מיד חושב על משהו נוצץ מזהב אם מתחלת. אז זה הייתה חושב, אפילו התורה יש לה דבר כזה. ומה שהסוגיה כאן בעצם אומרת, הלכה למשה מסיני, בונה תפילין דווקא כמשהו אחר. ותור מה הוא בונה אותו?
ברגע שהוא פה גם, כאילו, ברגע שהוא לא יפה, בעצם צריכים לתפילין, כי המטרה היא זה לצאת מהבחוץ ולצאת מה...
מצוין. מצוין. אבל יותר מזה, לא רק שזה בא להגיד שלא יהיה יפה, אלא בוא נעשה, אז מה זה כן? עכשיו בואו נתבונן על ההלכות האלה משה מסיני, ואני חוזר לפרק א' ברמב"ם שהזכרתי קודם. הדיו והקלף. זה בעצם שני הדינים של הלכה משה מסיני בפרשיות. כן? אני אקריא לכם עכשיו רמב"ם על דיו, שזה בשבילי היה הפתעה גדולה. כותב הרמב"ם, כיצד מעשה הדיו, והוא מתאר איך מכינים אותו, זה דיו פחמי. הם מכינים אותו מפחם. הוא יוצא באיזה צבע?
זה לא הייתי שלנו היום, אבל...
טוב, פה אתה נכנס לפרשייה, שאם אתה רוצה לקרוא עליה, ישראל תשמע, ותראה איזה מאמר שסוקר את הפולמוס הענק בימי הביניים. שהרי דיו, אני אעשה פה מבזק קצר על דיו, דיו זה המצאה מדהימה. אתה לוקח משהו שאתה רוצה שיהיה לך, ורגע שאתה כותב, מה אתה רוצה שיקרה לו? שיתקבש, הוא לא ימרח לך ולא ילכלך אותך. איך אתה מייצר דבר כזה? צריך להבין שהעת הכדורי זה המצאה גאונית שהוא יומצא רק לפני כמה עשרות שנים. הדיו הקדום היה שהיו מכינים כמו תרכיז של מיץ. היו מכינים פחמים, היו מכינים חומר כתיבה שחור, ולפני שרצו לכתוב היו מרטיבים אותו, כותבים, והוא צריך להתייבש. אני עוד זוכר כילד את העיתים הנובים, וכשאני הגעתי, כשאנחנו עלינו ארצה, אני למדתי בבית ספר חורב בירושלים, כיתה ב' אני נכנס, היה שם שולחנות מעץ וחור בכל צד. מה זה החור הזה? לא חור, אלא שקע כזה. לשים את הכסת של הדיו. תוכל לכתוב עם העת הנובע שלך. והיו שכלולים טכנולוגיים בדיו בתקופת הראשונים, ואז היא תורה מחלוקת ראשונים אדירה, האם אפשר לכתוב בדיו החדש. אז אני חוזר לפה, אז הרמב"ם מתאר את מעשה הדיו, ואז הרמב"ם כותב, בהלכה ד', מקפצין העשן של שמנים או של זפת, וגובלים אותו בשרף האילם, לא נוטים אותו, מייבשים אותו, מצלין אותו. הכנת כזה, כמו צבעי מים שהם יבשים. ודאי אתם יודעים מה מדובר, כן? ובשעת כתיבה שורר במאה הפצה, אתה מרטיב אותו, וכותב בו וכו'. וזהו הדיו שמצווה מן המובחר לכתוב בו. ואז הוא ממשיך, ואם כתב שלושתם במאה הפצה וקלקנטוס, גם כאשר, רגע, אז אפשר גם לא דיו, אז מה זה דיו? אם כן, מה מייתה הלכה שמרה למשה מישראל שהיו כותבים בדיו? למעט שאר מיני צבעונים, כגון, תקשיבו לברייתא אצלנו, ירוק, שחור, לבן, תקשיבו עכשיו למה שכתוב פה, כגון האדום והירוק, וכך יוצא בהם. כלומר, באיזה צבעים הלכה למשה מישראל נלחמה בדיו? בירוק ואדום. בלבן כמובן אי אפשר להילחם, כי אי אפשר לכתוב לבן על לבן, כן? אבל נלחמו, זה אותם צבעים של הברייתא כאן. בעצם, לומר לקחת שחור בתפילין, זה רמיזה מאוד מאוד עמוקה לצבע הדיו. זה שחור וזה שחור. עכשיו אני הולך להלכה משה מסיני השנייה. אור, מהו הלכה למשה מסיני בבתים? ממה עושים אותם? מאור. או בצורה מאוד פשוטה, חומרי הגלם, שהם מייצרים את הרצועות והבתים, הם חומרי הגלם שבהם כותבים את הפרשיות של תפילין. לכן הרעיון הזה, שהתחלנו בו קודם, שבא ואומר שבעצם תפילין היו אמורים להיות תכשיט. והתכשיט שהתורה אומרת לך הוא לא תכשיט נוצץ, אלא התורה בעצם אומרת לך, הבית בעצמו הוא בעצם חומר של כתב. גם הוא קלף, גם הוא דיו, רק מה? לא כותבים עליו שום דבר חוץ מחקיקה של שם של הקדוש ברוך הוא, כי הוא לא מייצג את התורה שנכתב, אולי הוא מייצג את התורה שבעל פה. במסלול של דבר, בעצם בבתים אתה לוקח משהו שהוא דומה מאוד לפרשיות. כמעט הייתי אומר, גם אולי רעיון קצת שונה, אפשר לפתח את זה בעוד כיוון. דיברנו הרבה לפני שבועיים על המתח בין החוץ והפנים. איך אתה יודע מה יש בפנים כשבחוץ משהו מסתיר אותו, למיתו של דבר מסתיר אותו משהו שהוא בסיסית זה מין במינו. בסיסית זה מין במינו, לא חוצץ. הבית של התפילין גם הוא ביסודו של דבר חפצה של כתב, ואפשר למצוא ביטויים מובהקים כאלה בתורות של בריסקאים, כך למשל בשיעורים על תפילין. הגריד מצטט כאן על הבית, בעצם, למה הגריד? זה התוספות פה ולמדי עמוד ב' מצטטים את זה. ששין של תפילין הלכה משה מסיני, רק שנייה. אני אקריא את זה מפה, פשוט פשוט הלשון היא כבר קצת יותר חדה, כן? אני מקריא ככה, כן. שיש דין של כתיבת סתם בבתי התפילין שיש בהם שין. כלומר, כשאתה מכין בית של תפילין, בעצם במה אתה עושה? כמו בכתיבת פרשיות. נלמד את זה יותר ביום ראשון, מי נדע, על הגמרא בשבת, מן המותר בפיך. מה שעולה מאותה גמרא בשבת, בוא אני אקריא אותה. גמרא בשבת שם בחפחת אומרת כך. ולעד את נר רב יוסף לא הוכשרו במלאכת שמיים אל האור בהמת תורה, ובד למה הלכתה? לתפילין. תפילין בעד יכתיב בו, למען תהיה תורת השם בפיך, מן המותר בפיך, אלא לאורן, כלומר לבתים. ואמר רבה ישין תפילין לך משה מסיני, אז גם הוא נלמד מי מהמותר בפיך, מלמדתי את תורת השם בפיך, כלומר, גם הבית נחשב תורת השם בפיך. זה בעצם מה שעולה מהגמרא הזאת, גם הבית של ראש, בזכות השין. כלומר, תפילין, הבית שלהם הוא חפצה של כתב, הוא תורת השם, כמו הפרשיות. איזה תורת השם אני מציע לך למשה מסיני? תורה שבעל פה. בעצם כשאדם מישראל חוקק תפילין הזרוע, אז אדם מישראל הזרוע שם תורה שבכתב ותורה שבעל פה. שתי חפצות של כתב, אחת עם מילים ואחת בלי. עכשיו כאן, בהלכה למשה מסיני של רצועות שחורות, יש דיון מאוד רחב, האם זה רק רצועות או גם בתים. הפשטות, מלשון הגמרא, זה רצועות. ולכן תוסף פה מביאים דעה, שיש עושים בתים של תפילין מקלף לבן. גם ברמב״ם מפורש, שמעיקר הדין אפשר, לא חייבים לצבוע בשחור את הבתים. יחד מופיע מפורש ברמב״ם. המשכנות יעקב, בסימן מ"ה, פשוט, רוצה להוכיח, וזה אני אגיד מבזק על העולם של וולוז'ין, משכנות יעקב. הרבה אחרונים לפניו הם למדו את הראשונים. קחו את המהרש"א כדוגמה מובהקת. הערות על תוספות. משכנות יעקב פה ניגש ישר לגמרות ואומר מה לדעתו צריך להיות, והוא במקרה הזה חולק על תוספות, חולק על, 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 על הרמב״ם. סליחה, הוא הולך לגמרה ואומר, לי ברור שבגמרה מוכח, מוכח שצריך גם את הבתים. כך הוא אומר, פוסקים נחלקו, יעד תפילין מרובעים שחורים על אחד ומשל מסיני קאי הבתים או גם הרצועות, ולעניות דעתי נראה להביא ראיה לדעת הסוברים, שגם בתפילין עצמם אכל משה מסיני. ופה הוא ניגש עוד פעם לאותו ניגוד לציץ. למה ציפן זהב התפילין פסולות? מה רע בזה? אז המשכנות יעקב מביא שבעוד שרשי במגילה אומר שזה לא עשוי מאור, ככה אומר המפורש רשי במגילה,
בחפדה לתפילין.
סליחה? על הציפן זהב, על הציפן זהב, מה הבעיה בציפן זהב? שצריך אור ולא זהב. ככה רשי אומר, אני אקריא את זה. רשי אומר, ציפן זהב, נמי כתיב למען תהיה תורת השם בפיך, שיהיה הכל בבימת תורה. בירושלמי מובא על אותו, אותה משנה, הלכה למשה מסיני תפילים מרובעות שחורות. ועל זה הוא רוצה לדייק, למה כתוב גם מרובעות גם שחורות? מרובעות נגד עושה תפילתו עגולה. ושחורות נגד ציפן זהב, הבעיה בזהב זה שזה לא שחור. זאת לדעתו הבעיה. אני סיפרתי קודם לכמה חבר'ה שהתקבצו סביבי, שבכתב יד לידה לא מופיע שחורות, מופיע רק מרובעות. זה תוספת של המגיע. אז אני כבר לא יודע מאיפה המגיע לקח את זה, אבל הדברים אז קצת מפוקפקים. ולא רוצה להתעקש על הבית צריך להיות שחור. עכשיו לי זה קוסם, אני חייב להגיד, כי אם כל הרעיון מהלך שאני אפתח פה, נכון, שהבית של תפילין הוא קלף, הוא חפצה של כתב, וגם יש עליו דיו, כלומר השחור הוא מסמל דיו, אז ודאי שקוסם לי מאוד שיש עליו דיו. כמעט הייתי אומר, אתה שופך עליו דיו ומה אתה לא עושה? אתה לא חוקק בהם אותיות. רק את שמו של הקדוש ברוך הוא. זה מגלם את ההתגלות של התורה שבעל פה, שמי בסופו של דבר יהפוך את זה למילים, לאותיות. חכמים שמוסים את התורה שבעל פה, אתה לא כותב את זה. כלומר, יש פה כתב, יש פה כמו הקוצים, כמו התגין של רבי עקיבא. יש פה רמזים, יש פה סודות, הם כלולים בתוכו, הם לא כתובים, הם פורש.
מה?
אני אומר, אבל ההלכה שזה לרוב הדעות, זה דווקא ברצועות, אני לא חייב לסגת לרעיון, אבל לא יודע שהוא פחות חזק לתקיף, כן? כלומר, הוא נחלש קצת. אני,
מה אתה נחלש את יעקב?
שפנות יעקב, אתה, הוא קודם כל רוצה להביא ראיות מהגמרה הזאת, מהירושלמי הזה. אתה רוצה שאני אסביר את הראיה עוד פעם? הראיה שלו היא אומרת שהירושלמי על המשנה שהיא אומרת ששתי בעיות בתפילין, מי שעושה תפילתו עגולה ומי שציפן זהב. הירושלמי מביא כהסבר הלכה למשה מסיני שכולל שני דינים, מרובעות ושחור. הוא אומר למה הביא את שניהם? מרובע כנגד עגולה ושחור כנגד זהב. אז מה הבעיה בזהב? לא שהוא לא מאור, אלא שהוא לא שחור. סימן שבית צריך להיות שחור. זאת הטענה שלו.
איך המשכנות יעקב מסתדר עם אצלנו? תפילין אין קושרים אותן אלא במינן, בין ירוקות, בין שחורות, בין לבנות. מה זה בין במינן? כי הרמב"ם
מסבירה שזה הרצועה הפוכה. המילה במינן.
אין קושרים אותן אלא במינן.
במינן כמו הבית, נכון, צודק. אני לא יודע, הוא לא מתייחס, אז אני לא יודע. אוי, זה קטע קצר, מי שרוצה לראות, אחרי זה לשאול את זה ממני. סמן ממי במשכנות יעקב. אני רוצה להתקדם למרובעות לרגע, כי זה ישלים את התמונה שאנחנו מנסים לפתח פה. גם פה, הבעיה של הגמרא, יש פה מרובעות, שזה משפט אחד, זה לחלוטין, לחלוטין סגור. חוץ מטכנית, אפשר לדרוש ריבוע, אתה לא ממש מבין, ובעיקר מה שהראשונים דנים, זה מה זה התפרן והלחסונן. והלחסונן קודם כל נועד להגיד, לא מלבן, אלא ריבוע. לגבי התפרן, פה יש מחלוקת ראשונים. נראה שהיא נראית, תזכרו, היות והתפילין שלהם היא מיור בהמה דקה, זה כמו קרטון. אז אם אתה תופר חזק מדי, אז מה יקרה? זה מקבץ אותו, אז רש"י אומר, תקפיד לא לתפור חזק מדי. ככה רש"י אומר. כנגד זה ראשונים אחרים חולקים, ונוטים להגיד שתפרן והלחסונן רומז הן לבית והן לטיטורה. זה הסבר שמופיע בראש. ופה התחלתי לשאול את עצמי, מה אומר לי ריבוע? ופה עולם אסוציאציות עוד פעם לקח אותנו, וזה באמצעות גם המחשב מאוד עזר, לעולם המקדש עוד פעם. בקודם הגענו לציץ, בעולם המקדש בצענו שני כלים שהם רבועים. האחד זה המזבח, שני המזבחות היו רבועים, גם המזבח החיצון וגם המזבח כתורת, וגם אחד מבגדי כהן גדול היה רבוע. חושן. וניסינו לשאול את עצמנו, חבר'ה שדיברו איתי על זה, מה המשמעות של הדבר? אז התחלנו מהמזבח, כל התורות של הרב ראהם, אם אתם שמעתם אותם על המזבח, נתפס בספר שלו על פרק שביעי וזבחים, כולם עלו לראש שלנו.
פרק
שביעי. פרק שביעי, אני חושב, המזבח, מזבח בקדש. שהמזבח הרי מופיע בתורה עוד לפני שמשים מקריבים עליו קורבנות. ותפקיד המזבח בעיקר הוא לקשר בין התחתונים לעליונים. עוד פעם חזרנו לרפאלה, לגשר, כן? כלומר, במיוחד אם מסכים עם מזבח הקטורת, הרי מזבח הקטורת הוא מעלה לקטורת. מה הקטורת עושה? מבחינת תפקידה העיקרי, כי בענן נראה על הכפורת. הקטורת היא מסמלת הענן של השכינה ששורה.
הקטורת זה קשר.
הקטורת זה קשר, גם הריח ניחוח של הקורבנות למזבח החיצון. לראות בתפילין שהם ריבוע סוג של דימוי של חפץ שמקשר. כמובן שזה לא מסיים את העבודה של תורת הסוד של חסדאי. עכשיו השלב הבא, מה צריך להיות? למה? התורה חשבה שהדבר המקשר ביותר צריך להיות דווקא ברובה. יש להניח שגם לזה יש משמעות, כן? כבר הגענו עד המזבחות, אבל בוא נעמיק יותר גם ביחס למזבח. מה שכן, העבודה הזאת ריחקה אותי עכשיו מאהרון, כי אהרון היה מלבן. אתה רוצה להציל אותי?
מה, אני אומר איך הכהן מגיע לאהרון? האחר, כמו שמשה עלה על הר סיני, לאחר שם מסיני, והענן ירד ובני ישראל לא ראו כלום, ככה כהן נכנס, ומשה ישראל יוצא לשם, עשה שם האלוהים, היה אנשי המפורסם, והכהן נכנס לקודש הקודשים, איך? בענן של קטורת. כי בענן ירד הכפות, בעצם שהוא מגיע לשם אז הוא לא רואה. בעצם מה זה בקודש הקודשים? זה מקום של הר סיני בארץ ישראל, זה מקום שהוא בקדושה. ולכן הגילוי הכי עמוק של האלוקות, שזה קודש הקודשים, ארון לא במידה, שאי אפשר לעשות אותו במידה, באמצעות טענה, שזה בדיוק כמו משה מסיני, וככה מתגרבים פה לאלמנט של הריבוע שלא טועים, ועדיין אני חושב שהתפילין, ברור שאהרון מאוד דומה לתפילין, כי
זה... אהרון זה הכלי שהכי דומה, אני חייב להגיד.
כי זה עוד, זה
כלי... פעמים פה על הראש של המקדש, זה ודאי אהרון, כן.
אם הולכים גם למבינים, צריך להסביר גם את
הקשר לשולחן. זה נכון, אתה צודק.
לא, אבל...
היה מישהו שרצה להגיד לי שהשינים דומים למנורה, הם כבר, כן, הם כבר משתוללים, כן?
זה שאלה על המנורה.
אני זוכר לדבר הרבה בלימוד בנסיעות שלי, שתדעו. בכל תחנת השעה יש לי קושי ציון, חברון, אני מדבר עם חבר'ה שם בתחנות, והם מאוד עוזרים לי, כאילו. אז מישהו באחד מהתחנות אמר לי, השין זה המנורה. טוב, אני כבר לא יודע.
יש שאלה שהמנורה היא ככה. מנורה רמב"ם.
יש שלוש וארבע.
זה שבע. מדהים, שלוש וארבע זה שבע. זה נסבר חדש, לשימוש הרבע. רגע, הכישור הזה לחושן הוא מאוד מאוד מצחן בעיניי, ולוקח אותנו חזרה לעולם הבגדים.
אני צריך להגיד שגם הציץ וגם החושן יש עמדים של חטיזה. אסור לכהן להוריד את הציץ השפעה, ואסור שהחושן יזרח מעל היסוד, זה ממש
לב... נכון. זה נכון, אני במסגרת...
אבל חושן לצאת שמי של הקדוש ברוך הוא, מי קיים חי ישראל בארץ, והחושן, מה זה זה? שעל הלב של הכהן הגדול, יהיה את עם ישראל.
נהדר. כלומר, כשאנחנו חווים יותר על הדימוי לחושן וציץ, אז יכולים לראות עד כמה הדברים הם ממש ממש מהותיים. חושן נמצא על הלב של אהרון, והציץ נמצא על הראש. ממש, כמו תפילין של יד ותפילין של ראש. שניהם זה הבגדים היחידים של כהן גדול, שכתוב עליהם משהו. על החושן כתובים שמות בני ישראל, ועל הציץ שם השם, גם על היפות, אתה צודק. אבל לפחות על שניהם כתוב משהו, כלומר, אם יתפתח פה רעיון, שיש פה חפצה של כתב בשניהם, כלומר, אני מדבר דרך התוכן, הייתי אומר, גם עליהם יש, יש כתיבה של תוכן. ששלישית, זה הרב סבתו, בספרו אהבת תורה, בדרוש לפרשת תצווה, הוא מפתח את הרעיון הזה מאוד יפה שם, הקשר בין החושן והציץ, בשניהם מופיע ביטוי תמיד, ביחס לחושן נאמר, נתת לחושן המשפט, תאורים ואת התומים, והיו הלב אהרון בבואו לפני השם, לשא אהרון שבא בני ישראל ליבו לפני אדוני, תמיד.
איפה יש התמיד אבל במשכן? יש תמיד.
יש תמיד, תוקד על המזבח.
על המזבח דווקא.
מדהים. בואו רק נוסיף עכשיו גם בציץ. בציץ נזר הקודש נאמר, ויעד מצח אהרון, לשא אהרון דבון הקודשים, שהקדישו בני ישראל לכל מתנות קודשיהם, ויעד מצחות תמיד לרצון להם לפני אדוני. גם הציץ וגם החושן מתוארים כמזכירים את בני ישראל לפני השם. לפני השם, תמיד. הרעיון של הציץ והחושן הוא תמיד לפני השם, והרב סבתו שם מאוד מפתח יפה שהחושן מדבר בעיקר על בני ישראל, ולא הציץ, הוא מדבר על השם. והחיבור הזה בין עם ישראל והקדוש ברוך הוא החיבור ששני הבגדים האלה מחברים אותם, וזה בעצם החיבור העמוק שבא כאמור גם לידי ביטוי בתפילין. וגם התפילין נועדו לתת לך תודעה תמידית שאתה עומד לפני השם, למען תהיה תורת השם בפי חברו, נבחר עוד פעם מדוקורת ארץ ישראל, כשהקישור שלך לתורה יהיה קישור מתמיד. זו מטרת התפילין. והתפילין מכילים בתוכם את דפני השם של הציץ, ואת הלב שמופיע בחושן. וכאן חסדאי עכשיו מוסיף לנו, שהתמיד הוא גם במזבח. כלומר, כל הרבועים, הרבועים מכילים בתוכם את התמידיות. את התמידיות. את התמידיות.
דיברת בסדר שהעניין של מזבחות, מזבחות זה עניין של, אם זה קטורת, אם זה מזבח בחוץ, זה קורבן שמקרב, שמקשר. היום אין לנו את האלמנט הזה, ואחרי יש לנו תפילות כנגדם, וכן דווקא תפילים בתפילה. ולא כל היום כמו פעם, כי פעם שבגלל שסבבה, שעד כל מה, היום שאין לנו את האפשרות כל מה להיות מקורבים מקושרים, ולכן דווקא בתפילה, ואם פעם יש גם אלמנט של אש זרה, בקורבנות כמו נדב ואביהו, מה יש לה שבדרך החסידים מדברים על זה הרבה, אש זרה בתפילה, זה מחשבות זרות. ולכן שיש תפילין, מקפידים דווקא שלא לך מחשבות זרות, כי יש לך כשמה של כך, תחשוב מחשבות זרות, וזה ככה סוגר את כל ה...
מדהים. כשאני הייתי מסכם את הדברים, אני חושב שבזה שנסגור היום, ופעם הבאה נקבע לדבר על הרצועות ועל הקשר, בעיקר על הקשר, בסדר? פה במובט. שרעיון המרכזי שאלה הוא שאפשר לזהות סוגיה הזאת כמדברת, הייתי אומר עם אלטרנטיבה שאולי התפילין היום אמורות להיות, שזה תכשיט. בעצם הרעיון המרכזי שנמצא בסוגיה כאן, הייתי אומר, הוא שניים. מצד אחד הוא מתאר את הבית של תפילין, גם כן כסוג של פרשיות. זה לא פרשיות עם נרתיק, זה פרשיות בתוך פרשיות. זה פרשיות שיש עליהן כתב מהתורה שבכתב, ופרשיות שעשויות מחומרי הגלם הבסיסיים של הפרשיות. כלומר, הייתי אומר, הנוי, התוטפת, היופי שבתפילין, הוא לא כי הן עשויות מחומר גלם יפה ונוצץ, אלא בגלל שהן תוכן פנימי, ואולי התוכן הפנימי של התפילין של ראש הוא התוכן של התורה שבעל פה.
בדיוק מה שארי אומר. מה שאתה אומר עכשיו זה בדיוק מה שארי אומר.
ברצינות?
לחלוטין. כמעט מילה במילה, או כל זה פשוט כלי פנימי כפי שצוני.
מדהים.
ממש ממש...
שראינו, כן? הייתי שמח, בכל זאת בפנים, כן? והרעיון של תפילין הוא שיהודי לוקח על ליבו שתי התורות, שהן אחת היא קשורה בשנייה. זו תורה שבעל פה, שהיא עוטפת, היא יוצאת מתוך התורה שבכתב. הוא שם אותם על ליבו תמיד, ובדומה לציץ ולחושן, הוא נזכר לפני השם תמיד. בסדר, אנחנו נעצור כאן, וזאת השם בשבוע הבא, אני אכין דף לקורות. נעבוד יותר חזק לקשר של תפילין. אני שואל, אתם רוצים פינת סיפור היום? רוצים?
אתה גם יוקלט עכשיו, ככה.
אני יכול לחבוד, זה לא...
לא, 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 חלילה.
אז אני רוצה קודם כל להראות לכם ספר שאני מחזיק ביד, כשבנו של הרב חיים סבתו, דוד, הגיע לגיל מצוות, תלמידים של הרב סבתו החליטו להפתיע אותו. הם בלי ידיעתו הלכו לכל ספריו ויוציאו משם את כל סיפורי התפילין שיש, קרחו אותם כקרח נפרד, קראו לו סביב ליריאב, והביאו בהפתעה ערימה גדולה לבר מצווה וחילקו אותו בכל השולחנות. זה היה הברכון שהם חילקו בבר מצווה.
זה הפסוק של הרב סבתו,
כן? חונה מלאך השם עשה. עכשיו אני לא חבר שלו, אז לא הייתי, אני חבר של אח שלו, של מרדכי, ו... ביקשתי ממנו שהוא השיג לי עותק מחתרתי, והיו לפניכם. אז בתוך זה מובא באמת קטע יפה יפה, אני ממש ממליץ לקרוא, על הקשר בין תפילין של ראש ויד לבין החושן והציץ. ויש פה גם סיפור התפילין של רבי נותן ורשי. אני חושב שזה סיומת יפה לשבוע שלנו, שלמדנו רשי ורבי נותן, זה גם הקדמה לדיון שהרב ראם רוצה עכשיו לערוך על המוטיבציה. וזה מתוך כף הפה שחר. ספר שהגיבור שלו הוא עזר סימן טוב, שאני יכול לומר לכם שמרדכי לפחות סיפר לנו שכמה מהתיאורים של עזר סימן טוב עוד מזכירים את אבא של הרב סבתא. וכי אני לא רוצה להיכנס פה יותר מדי לפסיכואנליזה, אבל מה שככה קצת הבנתי משיחות עם מרדכי, שיש לו איזושהי תחושה שהרב סבתא עושה שם דין וחשבון על המפגש בין העולם הדתי של אבא שלו, שהוא יהודי, שהיינו קוראים לו היום יהודי פשוט, יהודי תמים, לומד דור הבנים שלו שזכו ללמוד יותר ממנו, ושהם אנשים תלמידי חכמים גדולים ומעמיקים, וכמובן שככל שאתה לומד יותר, העולם הפנימי והרוחני שלך הוא גם משתנה יחד עם זה, והוא קצת איזשהו דין וחשבון שם בספר שמדבר בעצם בשבח העולם הדתי הפשוט ש... הוא בדמותו של עזר סימן טוב, שסימן טוב כידוע זה גם ראשי תיבות ס"ט, שיש לו כמובן גם משמעות אחרת, ספרדית האור, כלומר בשבח המסורת הספרדית הפשוטה, שהספר כולו בנוי על ציר שהוא מפגיש אותו כל הזמן עם האלטרנטיבות. יש שם מחקר אחד במשפחה, יש שם למדן ליטאי שנפגוש אותו גם עכשיו, רבוי של דוביד, וכל מיני, יש שם את החילון שיוצא מתוך המשפחות גם, והוא פוגש כל מיני דמויות, והייתי כמעט אומר, המפגש בין הדמויות, הוא כאילו מורד את השאלה של אודות הדתיות, התורה, הנכונה, וזה בא פה גם סביב תפילין של, של רבנו תם. זה קטע קצת ארוך, אז אני לא אקרא את כולו. הוא מספר איך עזר סימן טוב הולך לדרשה, שזה מרכז חייו. אם אני אמשיך דברים מהשיחה אתמול, רוצים להמשיך ללמוד תורה אחר כך? חברו אותה ועשה לך רב. זה את שני הדברים המרכזיים שאני ראיתי. חברות הטובה זה הדבר הכי טוב. וגם להיות קשור בחבורה לומדת. בדרשה, בשיעור, בעזר סימן טוב הולך לשיעור. ובכל שבת בשבת היה חכם פינטו. מכוון את הדרוש למצווה אחת בפרשת השבוע. שבת אחת דרש חכם יוסף פינטו במצוות תפילין. פתח בקדושתן שגדולה יד מאוד, שתפארת אין ישראל. ושכל זמן שאדם ישראל עטור בהן מעידו על ייחוד השם. ושורה עליו ענווה יתרה. וכן משוך עליו, ולא בא לידי שחוק בקלות ראש, והוא ממשיך לתאר פה את כל הדרשה הנפלאה ביותר, ולקראת סוף הדרשה מובא ככה. תשמעו טוב את הקטע, זה קטע מקסים. תאר פה את עזר סימן טוב, מקפל את התפילין שלו, ואחר שם קפלן ככנפי יונה, היה מניחם בכיס כתיפה בצבע תכלת. שימו לו התחלת, כן? שתפרה לו אשתו מאדם שרה, ורקמה עליו בחוט של כסף, שכן נשאל בעלה משוך עליו, ראשי תיבות, שמו עין סת. ואותיות עין ה, זה לא עליו השלום, אלא ראשי תיבות עבד השם. עזרא סימן טוב, שמע פעם בדרשת החכם, משום ספר חרדים, שראוי לו לכל אדם בישראל שיקח לו מצווה אחת שתהיה מיוחדת לו, ובה יעדר יותר מכל והיא תלווה אותו. משל לאדם שטובע בים, שאוחזו בענף אחד בכל כוחו וניצול. תכף אמר לו ליבו שיוחז מצוות תפילין. תוך כך סיפר חכם יוסף פינטו שנחלק רבינו תם על רשי זקנו בסדרן של הפרשיות שבתפילין. מפני כך יראי שמיים, חסידים ואנשי מעשה מניחים בכל יום שני זוגות תפילין. אחד של רשי ואחד של רבינו תם. כפי שיזכו במצווה יקרה זו לכל הדעות. עזרא שמע דברים אלה יוצאים מפי החכם ונפלא מאוד. מעולם לא שמע שרבנו תם נכדו של רשי היה, ושיש שני זוגות תפילין בעולם. ואם האמת כרבנו תם נמצא שלא הניח מעולם תפילין כשרות, ואם כן הוא הרי חס ושלום כקפת אדוני מלך תפילין, תכף הוא מיד קיבל עליו שיניח גם תפילין של רבנו תם. נוהג היה עזר סימן טוב שמעשה ראשון שהוא עושה אחר ההבדלה במוצאי שבת, יהיה מעשה של קידושה, כדי שיבוא לו השבוע להצלחה. תכף אחר ההבדלה הלך לו עזר לחוב מלאכי בשכונת גאולה, אצל חכם מסעוד בגדדי סופר סתם. חכם בגדדי מפורסם היה בירושלים שהיה כותב בידור וקדושה. זה היה טובל בכל פעם שכותב את השם. וחסידי ירושלים וחכמי היו מניחים תפילין שלו. ביקש אותו עזרא שיכתוב לו תפילין של רבנו תם. חכם מסעוד תמה? מה הוא זה שלפניו? מכיר היה את עזרא מכבר. שהיה מזמין אותו תפילין לכל בניו, ובכל חודש שלו מביא לו את מזוזות ביתו לבדיקה, אף הוא היה מוסר לעזר את הטלית שלו לבנה או לגעצה, קודם ראש השנה, ועזר הוא מחבס, הוא כובס. מעולם לא מסר חכם מסעוד את טליתו להסיר כתמיה, הנה התשובה לתמיה שלו, כן? אלא לעזר הסימן טוב. אומר היה חכם מסעוד לבני ביתו, שכשהייתה חוזרת הטלית ממנו והיה מתעטף בה בראש השנה, הרגיש בה איזו הערה. שהאומן הכשר שעושה אומנותו ביושר לבב, מאירה היא לפניו. כך סיפר חכם ציון ונטורה, מעשה בצדיק אחד שהזמינו לו חסידיו מיטה אחת אצל אומן כשר. לאחר כמה ימים ראו שאינו ישן אליה. שאלו אותו מפני מה לא נשא אכן בעיניו. שמה לא נעשתה כראוי, או שמה האומן שעשה אינו כשר בעיניו, אמר להם מיטה טובה היא ואדם כשר עשה. ומה יעשה? דיברנו אתמול איך קדשים את החומר, תשמעו את זה. שמיום שהבאתם לי אותה לא ראיתי שינה בעיניי. שתכף שאני עולה עליה, זיכרון חורבן בית בקדשנו עולה לפניי, ועיניי זולגות דמעות מצער השכינה. יצאו ובדקו שאותו אומן ירא גדול היה, ועשה את המיטה בימי בין המצרים. כשעשה אותה היה מתענח על החורבן, וזלגו עיניו דמעות. תמה חכם מסעוד, למה לא לעזרא תפילין שרבנו תם? אדם פשוט הוא עזרא ולא חסיד. מי שרואה דברים הרבה בעולם, ממעט בתמיות. הראה, הרבה ראה חכם מסעוד בגדדי בימי, חייב בירושלים. ויותר ממה שראה, שמע. כמו אותו מעשה וסנדלר אחד, שהיה יושב ברחוב הנביאים ומתקן מנהלים, ושום אדם לא ידע עליו ולא כלום, שנפטר יצאו גדולי ירושלים אחר המיטה, ונודע שצדיק נסתר היה. כמה גזירות התבטלו בזכותו. או המעשה בסבל הגורג'י, הזקן, מרחוב הסבלים, פינת רחוב יפו, שכל ימיו היה גבו מותר בספים וחבלים ונושא מסעות, והיו חסידי ירושלים לוחשים משום אדמור אחד, שזכותו מגנה על חצי העיר. לפיכך לא שעה ולא כלום. מי יודע? קבע לו לעזרא הזמן, נתן ממנו דמי קדימה וברכו לשלום. יום אחד שלח חכם מסעוד שיודיעו לעזרא שהתפילין של רבנו תם שהזמין, ממתינות לו. יום שהגיע לעזרא סימן טוב תפילין של רבנו תם, כי יום טוב היה אצלו. וכיס כתיפה לבן תפרה לו מדם שרה, ורק מה לבת התיבות רבנו תם, שלא ייטה ויחליף עם תפילין של רשי, מראה שקיבל את התפילין, היה ליבו הומה, מתי יניח אותן? למחרת אחר חזרת השעת השחרית, קודם שאמרו אשרי יושבתך, חלץ עזרא תפילין של ראשי, נשכן בחיבה כמי שמבקש מהם מחילה, ואומר להם, מסתום אין בכך קפידה עליי, שאני חולץ אתכם כדי להניח תפילין של רבנו תם. שרבנו תם, נכדכן האהוב היה, וכך שמע מחכם פינטו, בכל אדם מתקנה חוץ מבנו ותלמידו, ומה טעם אין מתקנה אדם בהם, מפני שאומר לעצמו שלי הם וממני נטלו מה שנטלו. ובוודאי שלום בשמיים בין ראשי ובין נכדו רבנו תם. אותו רגע עלתה לפני עזרא סימן טוב דמות נכדו אהובו. כמה היה משתעשע עמו, נכד ראשון הוא לא. יושב היה על ברכה ונתלה בצברו ומגעגע אליו, סבא סבא. אתמול נכנס לתלמוד תורה וליווהו הוא מדם שרה מן הבית. אתה יכול לקרוא את זה, בסדר? זה ארוך. וכיסו את ראשו בתלית שלא יראה מראות אסורים קודם שיראה אותיות לשון הקודש. והסבתא מדם שרה לוחשת תפילות לשמירה, שדמעות בזווית עיניו, לא יודעים כמה דאגה זה לגדל ילד, מה הוא יצא? היא עוטפת את הסודר סביב צווארו של הילד, לא תפגע בו חס לשלום, צנת הבוקר של ירושלים, ונותנת לו מיני מתיקה, ככה דוחפת לו סוכריות, כן? חתיכות סומסום מדובקות בדבש, וריבועים צבעוניים שחלקו, מסוי סוכר ומושם מפיסטוקים, שיהיו דברי תורה ערבים עליו, שמיני מתיקה מרגילים את הלשון לדברי תורה. שנכנס למלמד, הניח את ידיו עליו וברכו, שיזכה ללמוד תורה, לשמע באהבה. להתפלל עליו שיזכה ויגדל בתורה. אומרים ששכל חריף יש לו, אולי מי יודע, יזכה ויהיה מצאצאיו תלמיד חכם, שתורתו אומנותו, ומעיין בסוגיות החמורות של התלמוד. כמה הוא משתוקק לכך, הרבה מוקיר היה עזרת החכמים. בכל פעם היה מסתכל על האבריחים שרוכנים על הגמרות הגדולות, ומביט בהם באהבה. תראו מיד מה יקרה בה, שהוא יניח. אחד מהאבריחים האלה, מה... הוא והחכם מסעוד, מה הניגוד ביניהם. שתורתם אומנותם הם מתייגים על התורה, אמר לא כל אדם זוכה, אני לא זכיתי, אולי בן בני יזכה. וכל יום ויום אחרי שגמרו אברכים ללמוד והניחו את הספרים שלבדו בהם ברבוביה על השולחן, העזרא נוטל כל ספר בידו בחיבה, מיישר את הכפלים שעשו בדפיו, מחזירו למקומו בארון. תוך שהוא מהרהר, הוציא עזרא תפילין של רבנו תם מן הכיס שלהם, בא להניחן וליבו נתמלא שמחה. עצם את עיניו בארבע אצבעות קש ידו הימנית, קרא פרשת שמע כשהוא מעריך באחד, הוא מכוון שהבורא אחד הוא בייחוד, שאין דוגמתו, הוא מולך על שבעה רקיעים ועל הארץ, ועל ארבע רוחות השמיים. כשאמר, והפתעת השם אלוקיך, כיוון לאהוב את השם בכל ליבו, ולאהב אותו על אחרים. כשאמר, ובכל נפשך, נתכוון למסור נפשו על ייחוד השם. וצייר לעצמו מדורת אש גדולה, ושואלים אותו, זה מופיע באש קודש. התחפוץ להמיר את דתך, וייתן לך כל טובו של עולם, ונשלחך למדורה זו. והוא משיב להם, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. בתוך כך, היה אברך אחד מביט בו. אחד מאותם אברכים שהוא מקנה בהם. בתחילה לא שם עזרה לב לדבר. שהיה ליבו טוב עליו, שזכה להניח תפילין כהלכתן. ומי שליבו טוב, אך רואה טוב סביבו, אבל אחר שיניחן וקרא, שמע ישראל, אמר אשר יושב אתך, הובא לציון גואל יושב יפה שב יעקב, ראה שהאברך עדיין משקיף עליו, והרגיש בעיניו כאין נזיפה. לא הבין עזרה, מה עשה שלא כהוגן? שעלה משקיף עליו בנזיפה, סבר, שמה לא הניח אותן למקומן הראוי, חן ומשמש בהן, שיהיו בהן עיניו ביושר. תוך שהוא מתקן את מקומן, בא אליו אותו אברך. אמר לו, עזרה, יודע אני בך שאדם כשר אתה. למה חלפת תפילין של רשי והנחת תפילין של רבן אותם? שלא כהוגן עשית. אתה מה עזרה? ואמר לו, כך שמעתי מהחכם בדרוש של שבת. אמר לו, אברך בקפדה. אין אני יודע מי החכם שדרש, ואין אני יודע מה דרש. דע לך שלא כהוגן עשית. ואין למדים הלכות מן הדרשנים. אם קרית לא שנית, ואם שנית לא שילשת, ואם שילשת לא פירשו לך. ופירוש התורה לא ניתנו לעמי הארץ אלא תלמידי חכמים. ובכלל, דע לך שיצור התורה לא ניתנו לו שיתנג האדם עליהן, שימצא בהן נחת ומרגוע לנפשו, אלא לעול על צוואריהם של ישראל ניתנו שיקיימו אותן כמשפטם. נתווק. כעבד לפני המלך, דע לך שעל פי דין אין סתם אדם רשאי להניח תפילין של רבן אותם, אלא מי שתיקן עוון נעורים מפורסם בחסידותו, סיים אותו אברך את דבריו, מלך לו. אותו אברך, למוישה דוביד היה. מי שקרא את הספר יודע עוד סיפורים, הרי מוישה דוביד. איזה על הידע מה יעשה? דברים שאמר לו אותו אברך דקו אותו בליבו. מחשבתו נבוכה ורעיונותיו תמו. בכל ליבו חפץ היה להניח תפילין של רבנותם, ואף קיבל עליו להניחן ולא אמר בלי נדר. כמו לא היה לו בכלל ספקס, כן? אבל איך יוכל שיאמר על עצמו שהוא פורסם בחסידות? אדם פשוט הוא. ומעשה פשוטים. חל מערער, בדק כל מעשה ומעשה שלו. מי שניאור משנתו, הוא מודה על שמקבל נשמתו תאורה, ועד שיש כמה ביטתו, מתוודא על אבונות שעשה אותו יום, מפקיד אותה ביד בורו, ולא מצא בכל יומו איזה מעשה שיוכל לומר עליו שהוא מעשה של חסידות. מתפלל הוא בכוונה בנצח חמה, כשאר יחידי הקהל בבית כנסת זורי חמה, קובע עיתים לתורה ובאמת חוק לישראל אחר התפילה, כי מנהג רוב אנשי אותו מניין, יוצא למלאכתו ונושא ונותן באמונה, מפרנס את משפחתו בכבוד כדרך העולם, אוהב את אשתו כגופו ומכבדה יותר מגופו, כמו שאמרו חכמים, שמח במצוות ומדקדק בהם ככל ישראל הקשרים, לא רגל הלשונו, לא עשה לרעהו רע, צדקה נותן כפי מידתו, מפייס את האומללים בדברים, שמח בהכנסת קלה, יתומה וגומל חסד של אמת, אמת מצווה, הולך לשמוע דרשת החכם בשבת, מצפה תמיד ישועתן של ישראל שתבוא, וכן הדרך זה הוא נוהג, אבל כך נוהג כל אדם מישראל, ואיך יוכל לומר על עצמו שפורסם בו בחסידות, ולא עוד שכל ימיו הוא בירורי תשובה. מי יודע מרת נפשו ממעשה משובת נעוריו, שעומד לנגדו ולא מש ממנו, מי יודע מתי יזכה לתקן? נוהג היה עזרה, שאם הייתה לו שאלה בימות החול, היה שואל את חכם מנשה כהנוף, במיכל הערבית לאחר השיעור שלו בספר בן איש חי, ובשבת, היה שואל את חכם יוסף פינטו אחרי הדרשה. אותו יום לאחר השיעור בהלכה הבא אצל חכם מנשה, אמר לו, רבי, שאלה יש לי לשאול. אמר לו, איך חכם? שאל בני. סך לו כל אותו מעשה בתפילין של רבן אותם. השיב לו החכם בקצרה, המשך במנהגך. ולעצמו מלמל, תומת ישרים תנחם. לא אמר לו, איך חכם טעם, ולא אמר לו, מה ישיב לו, לא תואב רך, ואף עזרה לא שאל טעם. כך מנהגו תלית, כשהיה שואל את החכם. הלכה בשם מסיני, לא? שא עזרה כדברי חכם מנשה, והמשיך להניח את התפילין של רבן אותם. אבל נעימות מתוקה שהייתה לו בכל יום, שהניח תפילין, נתעממה. דרכו של צער שכזה, שנשכחו ברבות הימים, כך דרכו של עולם. אלא שחוקק הצער את רישומו במקום שחוקק. נחקק רושם זה בליבו של עזרה במקום שנחקק, וחזר עזרה לדרכו.